אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, שלושה שיודעים מכאן תרבות, אני דודו ארז, ספיישל סיכום עשור במדע. כל החידושים, כל המחקרים וכל פריצות הדרך בישראל ובעולם בעשר השנים האחרונות. איתי באולפן שלושה, הביולוגית ורד שפירה ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום לך.
שלום, שלום.
רועי בשאר, רכז פיזיקה של תוכנית פריזמה במכון דוויצון, שלום לך. ודוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוויצון, שלום לך.
שלום.
נדבר בין היתר על הוכחת גלי הכבידה, על הצילום המרהיב של החור השחור, על החוליה החסרה באבולוציה שהתגלתה, על טכנולוגיית עריכת הגנים קריספר, על זה נדבר מיד, על מהפכת האימונותרפיה ועל איך הגנטיקה שינתה את חקר האבולוציה של האדם. גם על מחקרים מוזרים ועוד עניינים. שימו לב, אתמול בסין המדען שאינדס גנטית תאומות נידון לשלוש שנות מאסר. מדובר בהג'ינקוי שאינדס גנטית עוברים של תאומות כך שלא יוכלו להידבק בנגיף ה-HIV, או לפחות זה מה שהוא ניסה לעשות. הוא נכשל, התינוקות שנולדו לא חסינות לנגיף על פי שפורסם, ואתמול בית המשפט בסין גזר עליו שלוש שנות מאסר וכנס של $430,000 בשל חציית קו אדום במחקר המדעי ובאתיקה רפואית. העורכת שלנו היא אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו, תודה רבה לרז חסון. שנה אזרחית בפתח, אז שיהיה נוביגוד שמח, או סנובם גודם לכולם. ואנחנו מתחילים, סיכום עשור. טוב, דיברנו על, או הזכרתי את המדען הסיני, שהנדס גנטית עוברים, שהפכו להיות תאומות שנולדו, ניסה לעשות, לשחק עם ה-DNA, לא בטוח שהוא השיג את המטרה שלו, לפחות כך פורסם. בואו נדבר עם אחד הדברים המשמעותיים שקרו בעשר השנים האחרונות מבחינה מדעית, היכולת להתערב גנטית, בבקשה.
היכולת להתערב גנטית הייתה קיימת גם לפני העשור האחרון, אבל היא הייתה הרבה
יותר... בוא תסביר, דוקטור ארז גרטי מדבר, בוא תסביר לנו.
אז אוקיי, יכולנו לעשות עריכה גנטית, זאת אומרת, היו טכנולוגיות, אפילו דברים שאני עשיתי במהלך הדוקטורט שלי, של cut paste, של לחתוך החוצה, להדביק פנימה, או להדביק פנימה בכל מיני דרכים קצת יותר מורכבות, אבל זה היה נורא קשה, מורכב, עם טעויות, וכשעובדים בתאים זה היה דבר אחד, להעביר את זה לבעלי חיים, ובני אדם בכלל לא מדבר, זה בכלל, זה היה מאוד מאוד מורכב וקשה.
זאת אומרת שקריספר היא לא, זה לא הכלי העבודה הראשון
שאי אפשר להתערב גנטית. לא, זה ממש לא כלי העבודה הראשון, זה כלים כאלה שעוד משנות ה-80, או שנות ה-70 אפילו, אבל מה שטוב בקריספר זה שזה כלי מאוד מאוד קל ויעיל ונוח, וזה סוג של מהפכה שקיבלנו סט כלים חדש ממש בעשור האחרון. זאת אומרת, אני זוכר שכשאני סיימתי את הדוקטורט שלי ב-2014, הדבר הזה היה איזה משהו כזה חדשני, שרק מעבדות של מבינים השתמשו בזה. היום כמעט כל מעבדה שעושה איזושהי עריכה גנטית לכל מטרה שהיא, משתמשים בזה, זה כלי מאוד מאוד...
אז בוא תסביר לנו מה זה אומר קריספר, בבקשה.
אני אוסיף להגיד שזה נשמע היום לילדים שגדלים וחיים היום, זה נשמע כאילו מובן מאליו שאנחנו מתערבים בקוד הגנטי, בקוד התורשתי, מסוגלים לשנות, מסוגלים להתערב, כל ילד יודע איך נראה סליל DNA, זה לא משהו שידעו עד לא מזמן. זה מדע שהוא חדש. את מבנה ה-DNA גילו לפני 60 שנה, זה לא כזה מזמן, ומאז שאנחנו יודעים איך הדבר הזה בנוי ופענחו איך הצופן הגנטי עובד, אז חשבו, אוקיי, מה אני עושה עם זה? ואז מגיעים החיידקים. כי לפני כעשור, מגלים שלחיידקים יש איזשהו מערך הגנה טבעי מפני וירוסים.
לחיידקים יש סוג של מערכת חיסון,
כן,
למעשה.
מערכת,
כן,
מערכת הגנה. אוקיי. לא בדיוק חיסון, מערכת הגנה טבעית שמאפשרת להם לזהות DNA זר, למשל של וירוס, ובעזרת חלבון שנקרא קאס 9, לקחת ולחתוך ממנו בצורה מאוד מדויקת ולשמור את הדבר הזה כאיזשהו זיכרון של מערכת באמת הגנה של החיידק. ומהרגע שמגלים את זה, זה נותן את הכלי כדי לחתוך בצורה מדויקת.
זאת אומרת שקריספר זו מערכת שאנחנו משתמשים בה כדי לערוך גנטית את ה-DNA, אבל היא מבוססת על מערכת הגנה של החיידקים,
נכון.
שמסוגלים לגזור מקטע של DNA כלשהו,
נכון,
כנראה,
עכשיו אתה יכול...
ולהכניס אותו פנימה כנראה
ואתה
לעצמה.
ואתה יכול להגיד איזה מקטע אתה רוצה, איפה אתה רוצה לחתוך,
וואו.
וברגע שאתה יודע לחבר את המקטע שאתה רוצה לחתוך החוצה אל אותו חלבון, יש לך בעצם מערכת של מספריים שיודעת לחתוך באזור מאוד מסוים. עכשיו, אתה דיברת על מה שהיינו עושים פעם, אם פעם היינו עושים, יורים לכל הכיוונים ושולפים החוצה את מה שכן עבד, כאן יש לנו כלי שהוא מאוד מאוד מדויק.
עם מגבלות.
כן.
כי בסופו של דבר אנחנו יכולים לחתוך החוצה ולהכניס מהם הדברים חדשים, אבל כן יש שם טעויות. זאת אומרת, נכנסות מוטציות, סוג של שגיאות כתיב לתוך ה-DNA, וזה משהו שיכול לעורר לא מעט צרות. אז כשעושים את זה בתאים, אפשר לבדוק אחר כך, אפילו אם תאים להשתלה, אפשר לבדוק אחר כך אם יש טעויות ואם כן לזרוק את זה לפח. כשכבר עושים שינויים בבני אדם, הטעויות האלה עלולות לגרום לדברים מאוד מאוד לא טובים.
זאת אומרת שכשאני מתערב גנטית באדם, אני לא יודע בהכרח על מה זה ישפיע. המערכת הזו יותר מורכבת ממה שנדמה לנו, נכון? בוא נדבר לרגע על ה-DNA. זה לא שיש שם תכונות. ה-DNA לא מסודר לפי תכונות, מקטע מסוים מטפל בצבע העיניים וכו'. ה-DNA, ככל שידוע לנו בתוכנית, זה סתם ספר מתכונים ליצירת חלבונים.
זה סוג של תפזורת, כמו התפזורות של פעם שהיית מחפש מילים ומקיף אותם בעיגול. אז גם המילים יכולות להיות כתובות קדימה, אחורה, בקפיצות. זאת אומרת, זה ספר מתכונים להרבה מאוד דברים בגוף שלנו, אבל זה לא כתוב בצורה שאנחנו לגמרי מבינים. אנחנו יכולים לזהות את החלקים שמקודדים לחלבונים. חלבונים זה הרובוטים הקטנים שעושים דברים בגוף שלנו, אבל מכאן ועד לדעת מה החלבון הזה עושה, מתי הוא מתבטא, באיזה תדירות, מה התפקיד שלו בכל מקום, הדרך עוד מאוד מאוד ארוכה, אנחנו לא לגמרי יודעים איך לקרוא את זה בצורה טובה. אז אנחנו, אם למשל אנחנו יודעים שיש איזשהו חלבון שהוא פגום, איזשהו גן שנפגם כתוצאה ממוטציה, מחלה גנטית, אנחנו יכולים לעשות את התיקון הזה, לשנות למה שהיה קודם, בתקווה שאנחנו גם לא נכניס טעויות על דרך, וזאת אחת הביקורות שיש על המחקר הסיני, שהוא עשה עריכה גנטית בזוג תינוקות, בזוג עוברים, שינה להם איזושהי תכונה, יכול להיות שהוא גם דפק עוד כל מיני דברים על הדרך,
כן.
וזה נגלה בעוד, זה הם יגלו בעוד כמה שנים.
אבל כן אמרת שאפשר לתקן איזשהו מקטע פגום, ואולי לתקן מחלה גנטית.
נכון, ואולי גם להכניס טעויות על הדרך, ולכן היום היה, עד כמה שאני זוכר, היה ניסוי קליני משמעותי אחד באנמיה חרמשית, שלקחו...
ממש לא מזמן, נכון?
כן, שלקחו תאים, אנמיה חרמשית זה מחלה שבה כתוצאה ממוטציה, תאי הדם האדומים הם מקבלים צורה כמו של חרמש, ויש בעיה בספיגת חמצן, וזו מחלה מאוד מאוד לא סימפטית. ומה שעשו, לקחו את התאים הקדימיים לתאי הדם האדומים, עשו את השינוי הגנטי הזה, והתאי דם האדומים שהתפתחו כתוצאה מזה, היו כן בצורה המתאימה, והיה לנו פה איזשהו מצב שהקלו על אותה חולה. להגיד שריפו אותה לגמרי, עדיין אנחנו לא יודעים, אנחנו גם לא יודעים איזה עוד דברים יצאו כתוצאה מזה, אבל את החיים שלה נקודתית כרגע הצילו.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על תיקון גנטי, זה משהו שצריך לעשות רק בשלב העוברי, זאת אומרת, אדם מבוגר, אפשר לתקן אותו גנטית?
תלוי. אם אתה רוצה לתקן גנטית אזור מסוים, למשל, בן אדם שיש לו איזושהי מחלה גנטית שמתבטאת בריאות, ואתה מתקן את התאים באזור דרכי נשמה, כמו CF למשל, אז זה משהו שאולי יכול לעבוד.
אפשר, אבל, כן, מעניין.
אבל...
זה נורא תלוי מהפגם.
בדיוק, זה נורא תלוי מהפגם. אם אתה עושה את העריכה הגנטית בשלב המוקדם של ההתפתחות העוברית, אז זה יתפוס מן הסתם לכל הגוף. אם אתה עושה בשלב מאוחר יותר, אז זה באזור הזה שבו אתה מטפל.
אז אנחנו יכולים לערוך גנטית את ה-DNA, אבל אנחנו לא בהכרח מבינים מה עושה כל מקטע.
אנחנו
כן,
לא מבינים עד
מוסף,
הסוף.
כן,
יש לנו ספר מתכונים, אבל הספר הזה הרבה יותר מורכב ממה שאנחנו מבינים עדיין. עכשיו, יש כאן שאלה שהיא הרבה יותר עמוקה. האם אנחנו באמת עושים שינוי בקוד גנטי, שינוי שנשמר גם לדורות הבאים? יש כאן מעבר לריפוי המקומי של פרט מסוים, אנחנו עושים שינוי גדול. ואז נשאלת שאלה שהיא הרבה יותר עמוקה, האם אנחנו עושים את הניסויים האלה בבני אדם?
היה לי שבאזורים מסוימים בחדו הארץ כבר דילגו על השלב.
דילגו על השלב הזה, ואכן הוא נכנס לכאן.
ושלוש שנים, אגב, זה לא כזה הרבה בסין. זה
פרס גדול, יחסית למקובל.
העונש לדעתי זה יותר זה שהוא נתפס, זה לא.
בקטנה, כן. לא, זה באמת לא הרבה יחסית ל... לפחות למראית העין, הם היו יכולים להשליך אותו ל...
כן, אבל אם קריספר הוא תגלית גדולה של העשור האחרון, אנחנו עדיין לא מבינים מה הוא מסוגל לעשות. העשור הבא בהחלט יגיד לנו מה עוד קריספר יכול לעשות עם השיטות שהולכות ומתייעלות עם הזמן, ולמעשה אנחנו צריכים עכשיו להתחיל לשאול את עצמנו איפה אנחנו כן מתערבים ואיפה לא.
מחלות כמו סרטן שהן בעצם מוטציות וכולי, זה לא משהו שמדבר בשפה הזו?
כן, בהחלט. לגבי סרטן זה אגב דוגמה מצוינת, כי פה יש לך אזור מסוים שהוא נגוע שאתה רוצה לתקן אותו, בזמן ששאר הגוף הוא בריא. אז אם אתה כן תצליח לעשות את ההתערבות הזאת ולתקן במרכאות את התאים הסרטנים, אפילו אתה יודע מה, לא חייב לתקן, לדפוק אותם מספיק שהם ימותו,
כן.
אז זה משהו שהקריספר כן תיאורטית יוכל מאוד לעזור, אבל שוב, אתה צריך להגביל את השינוי לתאים הסרטנים, אתה לא רוצה גם לפגוע בתאים בריאים מסביב.
אגב, הזכרנו סרטן, אנחנו כולנו מכירים את אחד מהתחומים הלוהטים בשנים האלה, או ודאי אפילו בחודשים, וזה תחום האימונותרפיה, נכון?
כן.
הדרך שאיכשהו מלמדים את מערכת החיסון כן לתקוף את התאים הסרטניים, שזה גם משהו שהוא, זו תולדה של הנדסה גנטית?
לא בדיוק, גם, לא רק.
גם, אוקיי.
אז אימונותרפיה זה למעשה שאתה לוקח את מערכת החיסון, הרי סרטן זה מצב שבו תאים יצאו מבקרת חלוקה ומתחילים להתחלק ולקבל, ולעשות לעצמם. זאת אומרת, להתנתק מהקטע הזה של הסינרגיה שיש לנו בגוף, הם מתרבים וצורכים משאבים, ובסופו של דבר גם זה הורג אותנו. כמובן, זה על חשבון אזורים אחרים בגוף. מערכת החיסון שלנו אמורה לדעת לזהות את זה, ברוב המקרים מזהה את זה, אבל קורה שהיא לא מזהה את התאים הסרטניים, וזאת הבעיה. למעשה סרטן אפשר להגיד שזה סוג של כשל בזיהוי של מערכת החיסון.
הוא כאילו מצליח להסתתר או להסוות את עצמו מתחת לרדאר של מערכת החיסון?
להסוות את עצמו לגמרי לאור יום,
כן,
אבל
מעניין,
כן.
כן, מעניין, וואו.
הרבה פעמים זה לא בגלל כשל של מערכת החיסון, זאת אומרת, זה כן, אבל זה גם בגלל שאתה עצמו, התאים הסרטנים עצמם, נוקטים בסוג של פעולות שמסווים אותם ממערכת החיסון, לבטים כל מיני חלבונים שממסכים את ממסכים אותם
אז התאים הסרטניים יש יכולת הסוואתית, אז מה זה אימונותרפיה?
אז זהו, אז אימונותרפיה זה מצב שבו אנחנו לוקחים את הגידול וחושפים אותו בכוח לעיני מערכת החיסון. אז השיטות הקלאסיות זה לפתח נוגדנים שמזהים תאים סרטנים. תאים סרטנים שונים בקצת מהתאים השכנים שלהם, מהתאים הבריאים. השינויים האלה הם יכולים להיות ברמה של איזשהו חלבון שעבר מוטציה ומתבטא על קרום התא, ואז תיאורטית מערכת החיסון אמורה לזהות אותו, אבל במקרה הזה היא לא. אז אנחנו מייצרים נוגדנים שמזהים את הדברים הקטנים האלה ששונים, מזריקים את הנוגדנים נצמדים לתאים הסרטנים, ואז מערכת החיסון, היא רואה נוגדן, נוגדן מסמן לה שזה אויב ושצריך לתקוף אותו. מה הבעיה? שזה לא עובד טוב כמו שהיינו רוצים. זאת אומרת, על הנייר זה פנטסטי.
גם יש אנשים שזה כן עובד אצלם טוב.
יש אנשים שזה עובד, אבל זה לא המהפכה שהיינו רוצים שזה יהיה. זאת אומרת, על הנייר יש לך נשק מאוד מאוד ספציפי שמזהה רק את התאים האויבים ומתרגט אליהם את מערכת החיסון.
על הנייר ובצלחת.
על הנייר
ובצלחת. לא,
בצלחות
פטרי זה עובד.
אז מה הבעיה?
הבעיה היא שהרבה פעמים אנחנו רואים מצב שבו באמת יש בהתחלה איזושהי נסיגה של הגידול, אפילו נסיגה משמעותית, ואז זה מפסיק, ואז הסרטן חוזר ביג טיים. זאת אומרת, כאילו הסרטן מפתח עמידות לנוגדנים האלה, לא צריך הרבה בשביל לעשות את זה, מספיק שאותו חלבון שבו יש את השינוי ואתה מבטא אותו, עובר עוד שינוי נוסף, או מתבטא פחות על קרומתה, ואז
וואו.
הנוגדנים מאבדים האפקטיביות שלהם, ומה שיוצא שטיפולים כאלה הרבה פעמים מעריכים את החיים, אבל הסרטן עלול לחזור אחר כך.
שמע, כמובן גם הערכת חיים זה משהו שאי אפשר לזלזל בו.
אין צל של ספק.
מדובר בשנים לעתים, וזה חשוב מאוד, וזה גם, זו פרוטה דרך, כן.
נכון, אבל בסרטן אתה משחק על זמן, כי אתה צריך, אתה קונה כמה שיותר זמן בשביל לדחוק את הגידול עד כמה שאפשר.
אתה אומר שכן, התאים הסרטניים צריכים לפתח התנגדות גם לנוגדנים החדשים?
זה לא בדיוק התנגדות, זה פשוט הנוגדנים כבר לא מזהים אותם כמו שצריך.
די, וואו.
עכשיו, היו גם כל מיני כיוונים מאוד מעניינים של לקחת את הנוגדנים ולקשור להם דברים, לקשור אליהם איזשהו איזוטופ רדיו-אקטיבי או איזושהי מולקולת רעל, איזו תרופה מאוד חזקה, משהו שלא רק שהנוגדן יקשר לתא הסרטני ויחשוף אותו בפני מערכת החיסון, אלא שהוא גם בצורה אקטיבית יהרוג אותו.
די, ממש כמו טיל עם ראש קרב, שממש יחסל אותו.
העניין הוא שעל הנייר זה עבד פנטסטית, אבל במעבדה זה קצת פחות. זאת אומרת, זה לא האפקטיביות שקיוו שיהיה לזה לא לא הייתה. זאת אומרת, לא היו הרבה ניסויים קליניים מוצלחים בטיפולים מהסוג הזה. שוב, זה משהו שיכול להיות שבעשור הבא אנחנו נראה אותו קורה יותר, אבל משהו אחר שכן מאוד קפץ בעשור האחרון, זה טכנולוגיה לא חדשה, היא פותחה במכון ויצמן בסוף המאה הקודמת, צריך להגיד סוף המאה הקודמת, שפותחה במכון ויצמן בסוף שנות ה-80, תחילת 90, בידי המעבדה של פרופסור זליג ישחר, וזו טכנולוגיית CAR-T, שלוקחים את תאי ה-T של מערכת החיסון, תאים שאמורים לזהות, שחלק מאמורים לזהות את התאים הסרטניים, ומהנדסים אותם, עושים איזשהו שינוי בהנדסה הגנטית שהסנסורים שלהם, החלבונים שלהם שאמורים לזהות את התאים הסרטניים, באמת יזהו את התאים הסרטניים, עושים איזושהי מודיפיקציה כזאת.
אז כאן הכוונה היא לא לנוגדנים חיצוניים,
אלא לתאים עצמם. אתה מוציא את התאים, משנה אותם ומכניס אותם חזרה. כאן יש כבר יותר הצלחה, אפילו היה את החברה הזאת, את קייט, קראו להם חברה ישראלית, עשתה אחלה אקזיט, ואנחנו, יש ניסויים קליניים התחלתיים עם תוצאות שנראות טוב, יכול להיות שיהיה גם נובל בהמשך, ו...
אז אחת הזכרת שתי דרכים, אחת זה פשוט להוסיף עוד נוגדנים חיצוניים, שכנראה מופקים באמצעות עכברים וכו', מה שנקרא גם נוגדנים או אנשים, שמיוצרים בקרב עכברים, והם אלה שמסמנים, עבור מערכת החיסון, כמובן, את התאים הסרטניים, ופשוט או ישירות ללמד את תאי ה-T של מערכת החיסון, איפה התאים הסרטניים נמצאים.
נכון, והשאלה שנשאלת תמיד מה עדיף, זה או זה, או כימותרפיה, והתשובה היא שכל התשובות נכונות. מה שעובד היום הכי טוב, זה מה שנקרא טיפול מותאם אישית. לקחת את הגידול הסרטני, לזהות מה המוטציות שיש בו, לבדוק בספרות מה עובד הכי טוב כנגד המוטציות הספציפיות האלה בגידולים מהסוג הזה, באנשים מהמוצא הזה, מהמין הזה ובטווח הגילאים הזה, יש הרבה דאטה, ולהתאים את קוקטייל הטיפולים, שזה אומר אולי גם כימותרפיה וגם נוגדנים באיזשהו שילוב שנמצא כיעיל. ככל שמצטבר יותר מידע, אפשר למעשה לבנות טיפול מותאם אישית שהוא יותר אפקטיבי.
טוב, אנחנו נעצור כאן, רק נוכיח כמובן למאזינים שגם רואי בשה נמצא איתנו כאן. אתה כבר מוכן עם כל מיני ענייני פיזיקה, והיו פריצות דרך בתחום הפיזיקה, נכון?
היה עצור מעניין מאוד מבחינת פיזיקה.
על קצה המזלג נצא לשיר ואז נרחיב, בבקשה.
אז צולם לראשונה חור שחור.
כן! והוא בצבע כתום!
השנה, זה היום האחרון שאני יכול להגיד שזה השנה קרה.
מה, זה מדהים, לא?
מדהים לגמרי. זאת אומרת, נקבל תמונה של משהו כל כך רחוק וכל כך קטן, זה היה אתגר מאוד עצום. עוד הוכחה לקיום של חורים שחורים ותכונות שלהם זה מיזוג של חורים שחורים שיצר גלי כבידה שהרגשנו בהם.
רגע, אתה מדבר פה על הרבה דברים מסובכים. חורים שחורים מתמזגים זה עם זה?
כן, חורים שחורים...
ויוצרים גלי כבידה. מה זה גלי כבידה?
גלי כבידה זה גלים במרחב עצמו. אם גלים במים זה גלים בפני השטח של הנוזל, אז פה הגלים זה במרחב הזמן. כן.
טוב, סקרנת. שלום לכם, ספשייל סיכום עשור במדע, שלושה שיודעים בכאן תרבות. דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, רואי בשה, רכז פיזיקה של תוכנית פריזמה במכון דוידסון, והביולוגית ורד שפיר, גם היא ממכון דוידסון. אנחנו רוצים לדבר על פיזיקה ועל ביולוגיה, נתחיל מפיזיקה. טוב, דיברנו עד עכשיו על ה-DNA, על קריספר, מה קרה במקרו? הזכרת קודם כל, רואי בשה, הזכרת את עניין הצילום של החור השחור.
נכון.
נכון?
אז זה קרה באפריל.
חור שחור צולם.
נכון, חור שחור צולם הפעם הראשונה. לא סתם חור שחור, זה חור שחור סופר מסיבי שנמצא במרכז של גלקסיה נורא נורא מסיבית, שאנחנו...
איפה?
אז היא נקראת M87. אנחנו...
רחוקה.
אנחנו בשביל החלב, גלקסיה, היא חלק מצביר גלקסיות, שחלק מצביר על של גלקסיות, שבמרכזו יש צביר, שבמרכזו יש גלקסיה, שבמרכזה יש חור שחור מאוד מאוד מסיבי, אותו צילמנו.
אוקיי, ותאר לנו מעט את התמונה, למעטים שפספסו, מדובר באיזה מין מיצג וידאו ארט כתום כזה.
כן, אז קודם כל זה מטושטש קצת, כי באמת קשה לצלם מרחק כל כך גדול, והרבה טכנולוגיות מחשוב נכנסה, זאת אומרת, הפריצות דרך פה היו בתחום המחשבים, בכלל איך לקבל תמונה ברורה של משהו שאם היינו רוצים לצלם תמונה ברורה שלו, היינו צריכים טלסקופ בגודל של כדור הארץ. אז במקום טלסקופ בגודל כדור הארץ, אנחנו לוקחים טלסקופים, שמונה טלסקופים ברחבי העולם שמפוזרים, ולוקחים תמונות לאורך זמן, ואיכשהו איזשהו אלגוריתם צריך לפענח את זה. אז מה שאנחנו רואים הוא גם מטושטש. אפשר לנחש שזה יהיה פשוט שחור. היקום שחור, חור שחור, למה שנראה משהו. אז זה לא סתם חור שחור, יש סביבו מה שנקרא דיסקת ספיחה, הוא סופח חומר כל הזמן, איזשהו אבק בין כוכבי, והאבק הזה כשהוא מתקרב, הוא פולט אור מרוב החום שנוצר.
הוא שואב הכל לתוכו, אז אולי תתאר לנו, או תגדיר לנו את... מה זה חור שחור?
אז חור שחור זה איזשהו אופן שבו יכול להסתיים כוכב. השמש שלנו למשל, יש לה עוד בערך 5 מיליארד שנה לחיות, ואז אחרי זה הדלק שלה נגמר, היא... תעבור איזשהו פיצוץ, והיא תהפוך למשהו אחר. זה לא יהיה כבר הכוכב הזה, זה גם לא יהיה חור שחור, היא לא מספיק מסיבית, אבל אם היא הייתה פי כמה יותר גדולה, אז כן. בסוף היא יכולה להפוך למשהו שנקרא כוכב ניוטרונים, או יותר מסיבי, זה חור שחור,
ששמה... מה שמה, שבעצם הכוכב הזה קורס לתוך עצמו, והופך כן, להיות סוג של כמעט נקודה?
כן, הקריסה בעצם במקרה של חור שחור, שום דבר לא עוצר אותה. רוב התהליכים שכוכבים קורסים, משהו בסוף עוצר את הדחיסה הזו, משהו מספיק חזק שיתנגד. בקשר חור שחור אין שום כוח, מעבר לגבול מסוים, אין שום כוח פיזי שיכול להתנגד לדבר הזה, אז החומר פשוט נשאב ונשאב ונשאב לאיזושהי, אנחנו אומרים נקודה, אבל זה לא מדויק, כי בסופו של דבר המכניקה קוונטית אומרת לנו שאנחנו לא באמת יודעים מה קורה בנקודה, אנחנו יודעים שזה אזור מספיק קטן, ויותר קטן מזה אנחנו כבר צריכים להבין יותר.
מדובר באזור מאוד קטן, שיש לו יכולת משיכה או כוח משיכה של כוכב שלם, זה הטריק, זה מעין כבר עיוות במרחב?
כן, הכוח משיכה עצמו הוא עיוות במרחב, זאת אומרת, גם השמש שלנו, אנחנו נמשכים אליה בגלל עיוות במרחב. עכשיו, זה לא שחור שחור שואב יותר. אם השמש שלנו הייתה הופכת עכשיו, אם היינו מוחצים אותה איכשהו לחור שחור, היא הייתה שואבת אותנו באותו אופן.
העניין זה לא משנה את כוח המשיכה.
לא, זה לא היה משנה אותו.
של האובייקט שהפך להיות חור שחור.
נכון, אבל כוח המשיכה הוא חזק יותר, בגלל שאתה באמת יכול להתקרב יותר ויותר. אז אם היינו מסוגלים להתקרב לשמש בלי שכבר תהיה שמש, ואם היה אזור ממש קטן שהיינו יכולים להתקרב, אז היינו רואים שהכוח משיכה ממשיך לגדול ולגדול, עד שיש איזשהו אזור שחור שמקיף אותה, הוא שחור בגלל שפשוט גם אור לא יכול לצאת משם, שום דבר לא יכול להיאבק בכבידה החזקה שיש בפנים, ולהימנע ממנה.
אז יש בעצם חור במרחב, שהוא אולי היה פעם איזשהו כוכב שקרס וכו', חור ששואב אליו כל מיני דברים.
נכון.
נכון? זה הטריק.
כן, ומה שאנחנו רואים זה את הדברים שהוא שואב. אז אנחנו רואים מין הילה כזו מסביבו, ואפשר ללמוד על זה, קודם כל למדוד מזה את המסה שלו, כי אנחנו יודעים, אם אנחנו רואים את הגודל של האזור השחור, אז כמה מסיבי החור השחור הזה, במקרה של החור השחור הזה, הוא
שצולם.
כמה... כן, שצולם הוא כמה מיליארדים פעמים של מסת השמש שלנו, אז הוא נורא נורא מסיבי. אפשר גם לראות שהוא מסתובב, על ידי זה שאנחנו רואים אזור אחד שהוא בהיר יותר מאזור שני, זה בגלל שהחור השחור מסתובב, הגז מסביבו מסתובב, והאזור שמגיע כלפינו, האור שבוקע ממנו הרבה יותר בהיר. זה נקרא אפקט דופלר. יש לו כמה... זה גם גורם לאור הזה להיות קצת יותר לתחום הסגול מאשר האדום, וגם יותר בהיר. אז אנחנו רואים יותר חזק. אפשר להסיק מזה כל מיני תכונות מהצילום הזה.
שאלה תיאורטית, האם שמש יכולה לקרוס לתוך חור שחור, וכוכבי הלכת שנעים סביבה עדיין ינו באותה מידה?
סביר מאוד להניח שלא. כנראה שאם חור שחור היה נכנס למערכת השמש שלנו, היה משנה דרסטי. חור שחור אמיתי שקיים, יש לו מסות שהן פי כמה ממסת השמש שלנו לפחות, אז הוא יעשה אפקט דרמטי על המערכת השמש, כנראה הרבה לפני שהוא יתנגש בשמש.
וזה נכון אגב שבמרכז הגלקסיה שלנו יש חור שחור?
נכון, יש חור שחור. ידענו גם, אנחנו יכולים להסתכל לכוכבים ולראות שהחורים שחורים קיימים גם לפני התמונה הזו. זאת אומרת, זו הייתה הראייה הישירה הראשונה, אבל יש ראיות עקיפות. אנחנו יכולים להסתכל ולראות פשוט אוסף של כוכבים שהם חגים סביב איזשהו עצם בלתי נראה, ולהסיק, לא רק שהוא שם, גם המסה שלו. אז יכולה לעלות שאלה, למה לקחנו צילום של חור שחור מגלקסיה רחוקה מאוד, 50 נכון. מיליון שנות אור מאיתנו, ולא חור שחור שהוא נמצא קרוב. אז הוא יותר קטן, בערך פי 1,000 מאחור שצילמו, אבל הוא גם יותר קרוב בערך פי 1,000. אז זה איך שהוא מתכזז, יכולנו לצלם אותו באותה מידה. הבעיה היא שבגלל שהוא יותר קטן, אז הדברים שקורים מסביבו הם יותר מהירים. ובדרך כלל כדי לצלם, רוצים לקחת תמונות לאורך זמן, ולאורך זמן זה קשה במקרה של החור שחור במרכז הגלקסיה שלנו, כי דברים קורים מהר, התמונה משתשתשת לזמן קצר. אז זה באמת הפרויקט הבא, הם רוצים איכשהו לצלם סרטון, טון של חור שחור. צריך קצת יותר טלסקופים שיעשו את זה, לקחת תמונות ולראות לאורך זמן מה קורה, וזה באמת יאפשר אולי לצלם את החור שחור שלנו.
אוקיי, זה היה...
עוד איזה משהו קטן. בהמשך לשעה של דודו מקודם, אני מאוד אוהב שאלות what if כאלה. נניח השמש שלנו, עם המסה שלה, הייתה הופכת לחור שחור. השמש עצמה, לא היה נכנס חור שחור מחוץ, אלא השמש עצמה הייתה עוברת לחור שחור. האם עדיין כוכבי הלכת היו מסתובבים?
כן, מסתובבים בדיוק באותו מסלול.
בדיוק, אפילו גם כוכב הלכת חמה הכי קרוב, עדיין הוא היה מסתובב.
אולי חמה היה מרגיש איזשהו אפקט אחר, אבל כנראה שלא. זאת אומרת, מה שקובע את הכבידה שלה, זה פשוט המסה שנמצאת באזור ההוא. כל עוד אתה לא ממש קרוב, בשביל להבחין בזה שזה לא שמש, אלא חור שחור, זאת אומרת, אתה לא באזור של הרדיוס שלה, הכבידה, אותו מסה, אותה כבידה, אנחנו נסתובב רגיל.
זאת אומרת שכל הסרטים הוליוודים האלה, שחור שחור וכולם נופלים לתוכו.
זהו, כי חור שחור, אנחנו באמת מדמיינים משהו עם עוצמת משיכה אינסופית, אבל זה לא ככה, אתה אומר.
זה פשוט כי אתה יכול להתקרב אליו יותר.
כן, בדיוק.
לשמש יש גבול לכמה קרוב אתה יכול להיות, אז אתה לא מרגיש עוצמות יותר גבוהות. אם אתה יכול להתקרב יותר.
כן, פייק ניוז בהוליווד. עבדו עלינו בכל תחום האחורים השחורים. ואנחנו נעבור לביולוגית ורד שפירא. בואי נדבר על המינים שנכחדו בעשור האחרון.
הרבה מאוד.
אבל הם היו נכחדים גם ללא התערבות האדם?
שאלה מצוינת, כנראה שלא.
אוקיי, בסדר, רק רציתי לוודא שאנחנו קשורים לתהליך.
מדברים על איזשהו קצב רגע של החדה טבעית של 5 מינים בשנה. היום אנחנו מדברים על קצב, זה איזשהו קצב רקע. כן. היום אנחנו מדברים על משהו שהוא פי 1,000.
וואו.
כלומר, נכחדים הרבה מאוד מינים, אנחנו מדברים על 9 מיליון מינים של יצורים שחיים על פני כדור הארץ, וקצב ההכחדה הוא מהיר יותר ממה שהיה בעבר. עכשיו, חשוב להגיד, יש הכחדות, יש תמיד. זאת אומרת, זה משהו שקרה, הכחדה הגדולה האחרונה הייתה לפני 65 מיליון שנה, מההכחדה של הדינוזאורים, ויש כל מיני סיבות להכחדות, אם זה שינויי אקלים קיצוניים, אם זה מטאורים שפוגעים בכדור הארץ, יש כל מיני סיבות, הפעם הסיבה היא אנחנו. ואם זה שינויי תנאי מחיה ואיזו השמדה של אזורי מחיה של יצורים גדולים בעיקר, כי זה מה שאנחנו רואים, זה מה שאנחנו שמים לב, אבל זה גם צמחים וגם יצורים בים, ואנחנו משנים את הסביבה בקצב שהוא מהיר מדי בשביל האבולוציה לפצות על זה. עכשיו, בעשור האחרון נפרדנו מכמה מינים שככה, למשל, אחד הצו האחרון, צו פינטה, לונסום ג'ורג'ה, ג'ורג'ה הבודד, אחד בגלאפגוס, שהוא איזשהו מין ככה, איזושהי דוגמה להכחדה ולאבולוציה. צו גלאפגוס ענק, שהיה אחרון ממינו, וניסו במשך הרבה מאוד שנים להרבות אותו, עם מינים קרובים, ולא הצליחו, ואיבדנו את לונסום ג'ורג', איבדנו קרנפים, אנחנו כבר קרנף השחור, אנחנו ממש על הקצה. מי שהכי סובל הם אולי דו חיים, ואנחנו רואים גם ירידה מאוד מאוד משמעותית, גם אצל חרקים שהולכים ונעלמים לאט לאט, ירידה שהייתה, היה מחקר לא מזמן של ירידה של 30% בספירת חרקים שנעשתה באירופה.
וואו.
אבל זה לא רק, זה הרבה מאוד מינים שנעלמים. גם כשאנחנו מוצאים כבר מינים חדשים, וגם זה קורה, זה בדרך כלל איזה שהם תתי מינים, שזה לא שהם צצים כי לא ראינו אותם לפני, זה קודם פשוט פתאום אנחנו מגלים שאיזשהו תת מין נפרד מקבוצה אחרת, אבל קצב ההכחדה היום הוא הרבה יותר מהיר, ואנחנו מדברים היום על, אנחנו נמצאים בעיצומה של ההכחדה השישית, שהיא הכחדה מאוד מאוד גדולה, שבה אנחנו מאבדים הרבה מאוד מינים.
ושאלה רק, מה אכפת לנו מלבד כמובן...
זאת שאלה מצוינת.
פחות בעלי חיים, אבל איך אנחנו, אנחנו דואגים רק לעצמנו בסופו
של דבר. אולי אנחנו באים בתור.
אוקיי, זה עשוי להרחיץ, בדיוק.
בגלל שמגוון מינים הוא דבר חשוב. בכל מערכת אקולוגית, מגוון המינים שומר עליך. ברגע שהאוכלוסייה, הסביבה מגוונת ויש לך הרבה מאוד מינים, אתה בעצם מאפשר יציבות של המערכת. מין שנעלם, אתה לא יודע מה ההשפעה שלו, אתה נמצא בתוך איזשהו מארג מזון הרבה יותר גדול, ומעבר לזה יש את העניין של האחריות. ברגע שאתה, כבן אדם, כסביבה אנושית, אתה הגורם להחדה הזאת ולשינוי, אתה רוצה לשמור על המינים שנמצאים סביבך. גם יש הרבה מאוד דברים שאנחנו עוד לא יודעים על היצורים האלה שנמצאים סביבנו. אולי אפשר להפיק תרופות, להפיק תועלת מהמינים שנמצאים סביבנו.
ולא רק לאכול אותם.
לא רק לאכול, אולי גם לאכול, סתם. אבל בעצם אנחנו כן רוצים לשמור על יציבות, כי אנחנו רוצים לשמור על מגוון מינים, כי בסופו של דבר זה שומר עלינו, וגם היינו רוצים שהילדים שלנו כן ידעו איך נראה קרנף. ויראו אותו אולי בטבע אפילו.
יש אינטרנט.
כן, יוטיוב.
יש באינטרנט.
אוקיי, אז אנחנו מאבדים מינים. בואי נדבר על דווקא על גילוי אופטימי, או משהו חיובי.
כן.
החוליה החסרה.
כן, זה אחד הסיפורים האהובים עליי. אז החוליה החסרה. בואו נלך המון 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 שנים אחורה, לחיים מתחילים על פני כדור הארץ לפני 3.8 מיליארד שנים. בהתחלה, הרבה זמן יש לנו בעיקר חיידקים, נכון? יש לנו בקטריה.
זאת אומרת, תא אחד שחי.
כן, תא אחד שחי, אבל תא אחד שחי בלי גרעין, וזאת קבוצה מאוד מאוד גדולה שנמצאת הרבה מאוד זמן, והחיים הולכים ומתפצלים ומגיעים בסופו של דבר היום למה שאנחנו מכירים היום, למגוון מיני מאוד מאוד רחב. אבל אנחנו מדברים על שלוש על ממלכות גדולות בעולם החי. אנחנו מדברים על חיידקים, אנחנו מדברים על אוקריוטים, שזה צמחים ופטריות ואנשים ופנדות ויצורים חיים מורכבים כמו שאנחנו מכירים אותם, ולהם יש גרעין תא, כלומר החומר התורשתי ארוז בתוך גרעין, ויש גם עברונים בתוך התא.
בחיידקים לא?
אין גרעין.
אז איפה החומר הגנטי
שלהם? מפוזר, בתוך התא.
ככה, סתם, לא עטוף, לא כלום.
נכון. ויש עוד על ממלכה אחת שנקראת ארכיה. עכשיו, ארכיה הם עדיין נראים כמו חיידקים, ואין להם עדיין גרעין תא, אבל במאפיינים שלהם, למעשה, כשהתחלנו להשתמש בטכניקות של גנטיקה ולגלות בעזרת כלים גנטיים שעוסקים בדמיון ושוני, מה יותר דומה, מה יותר שונה, גילינו שבעצם הארכיה יותר דומים לנו ממה שהם דומים לחיידקים. כלומר, יש להם מאפיינים בחומר התורשתי שלהם שיותר קרוב לאוקריוטים. עכשיו, ההנחה בעולם החי הרבה מאוד שנים, ההשערה הייתה במדע, זה שבעצם הארכיה הם האב הקדמון שלנו. כי הייתה יש תיאוריה שאומרת שאיזשהו ארכיאון...
זו החוליה החסרה
שמשרידה בין החיידקים לבין הילדים. בלה איזשהו חיידק, שהפך בסופו של דבר להיות המיטוכונדריות, אותם עברונים שהם המפעל אנרגיה שיש לנו בתאים, והסימביוזה הזאת בסופו של דבר הובילה ליצורים המורכבים שאנחנו. תיאוריה מאוד...
מיטוכונדריה זה משהו שקיים אצל חיידקים או לא?
לא.
די!
לא.
מה זה לגמרי?
לגמרי.
די!
כן.
וואו.
עכשיו...
נזכיר, DNA מיטוכונדריאלי, לאחרונה מדברים עליו, אנחנו יודעים שלנו יש מיטוכונדריה בכל תא בגוף, וה-DNA הוא רק של האימא.
כן.
DNA מיטוכונדריאלי.
כמעט רק של האימא.
מה זה כמעט במדע? מה זה כמעט? לא רק מהאימא?
יש אחוז מאוד 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 מאוד, עם הרבה מאוד, עם קטן שכן מגיע מהאבא, אבל זה... הרוב המכריע זה מהאימא לגמרי.
אבל זה DNA שהוא שונה מה-DNA של התא עצמו, נכון?
כן, זה DNA, זה סט נפרד של DNA, זה גם... גנום הרבה יותר קטן, זאת אומרת, זה גנום בגודל סגול של גנום חיידקים.
ושוב, אנחנו מדברים על עברון שנמצא בתוך תא, והוא מפיק את האנרגיה, איך שהוא מייצר אנרגיה. אוקיי.
עכשיו, הסיפור הזה של הארכיה, הוא תיאוריה מאוד 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 יפה, ומאוד מקובלת בעולם המדע, אבל לא הייתה לה הוכחה. עכשיו, הסיפור, המחקר עצמו מתחיל בשנת 2015, מדענים הולנדים מגלים בנביעות הידרותרמיות, נביעות תת-מימיות, מגלים איזשהו עמוסים, מתחילים לעשות מטאגנומיקה, כלומר ריצוף מסיבי של כל מה שחי למצוא את הרצפים הגנטיים, ומגלים קבוצה של לאזור הזה קוראים עתירה של לוקי, בגלל שזה אזור ככה מאוד מאוד יפה, מקבלת שם עתירה של לוקי, מגלים שם ארכיאונים שונים ומשונים, ונותנים להם שמות מהמיתולוגיה הנורדית, וחושבים מבחינת המבנה שלהם, מבחינת הרצפים שמקבלים, רואים שיש דמיון מאוד מאוד גבוה לאוקריוטים בני ימינו, כלומר יצורים מורכבים, וחושבים שהם אולי האב הקדמון, שם ניתן למצוא את האב הקדמון של היצורים המורכבים, האוקריוטים שלנו למעשה. מה שקרה השנה, וזה מחקר של משהו כמו 10 שנים, ומנסים, הרצפים האלה הם לא מספיקים, כי זה רק רצף, אין לך עדיין את היצור הזה ביד. והתגלית הגדולה של השנה הייתה, התחילה בעצם הרבה קודם, כשמדענים יפנים לוקחים מהבוץ הזה שהם מוצאים מאיזשהו אזור בניו זילנד, ושמים אותו בריאקטור, ובלחץ מאוד מסוים, ובטמפרטורה מאוד מסוימת, והיצור הזה לוקח לו שנים לגדול עד שהם יודעים שבכלל יש להם באמת משהו בתוך המיכל, וכעבור 5 שנים כשהם עושים ריצוף לדבר הזה, הם מגלים שהם בעצם מצאו מישהו מאותה קבוצת אסגרד, שזה השם שנתנו להם, ונותנים להם את השם לוקי וטור, ויש להם שמות ככה אודין מהמיתולוגיה הנורדית, ולמעשה מוצאים יצור, מוצאים ארכיאון שחי בסימביוזה עם ארכיאון נוסף, ועם עוד חיידק, שהוא למעשה כנראה איזושהי חוליה חסרה, שאכן נותנת ככה איזושהי חותמת לתיאוריה הזאת, שמדובר באב קדמון של יצורים מאוקריוטים, שיוצרים סימביוזה
אז האב הקדמון שלנו הוא לכלוך בבוץ, שכל מיני...
של כולה, זה תמיד נכון.
נכון, כן.
אבל כן, אבל זה מרתק מבחינת סיפור אבולוציוני, ששוב, יש לנו איזושהי תיאוריה, והתיאוריה הזאת נבדקת בכלים מדעיים, ובסופו של דבר מוכחת.
טוב, אז זה כנראה נכון, כל הסיפור הזה.
עד שנדמה, עד שנגלה משהו אחר.
זאת אומרת, מפקפקת באבולוציה, ואת מושלכת מהאולפן. אוקיי, נשוב לפיזיקה, רואי, בוא נדבר על גלי כבידה, משהו ששמענו עליו, אני לא בטוח שכולנו הבנו מה זה אומר. אולי תוכל להסביר לנו מהי כבידה, אנחנו יודעים שאם אנחנו מפילים משהו, איך הוא נשאב לכיוון הרצפה, אבל מהי כבידה ומה הם גלי כבידה?
אז ניוטון היה ראשון באמת לתת לנו תשובה טובה מאוד למה זה כבידה, הוא נתן לנו תיאוריה, והוא אמר לנו, יש כוחות בין שני גופים, והיו מסופקים מזה הרבה מאוד זמן, עד שהגיע איינשטיין וסיפר סיפור טיפה שונה.
אתה מבלבל את המוח, ניוטון, נכון? כי הוא תיאר אחרת לגמרי את נושא הכבידה.
הוא נתן תיאור חדש, של כבידה בתור לא איזה כוח שפועל על, זה לא כאילו אנחנו חיים על איזשהו מרחב ויש כוח בינינו, אלא הוא אמר, הכבידה היא כוח מיוחד, פשוט אנחנו מאבטים את המרחב, וכל הגופים מנסים לזוז פשוט ישר, אבל המרחב עצמו עקום, אז אנחנו פוגשים אחד את השני.
זאת אומרת, בניגוד למצב שבו אנחנו חושבים שנגיד כדור ברזל כבד במיוחד, מושך כדור קטן, למשל לעברו, הרי אם לא היה חיכוך, אם הוא באמת היה מצליח למשוך אותו, אז איינשטיין בא ואומר, זה לא שההוא מושך את ההוא, אלא זה כל אחד מייצר איזשהו עיוות, מעוות את המרחב, שזה מושג שצריך להקל אותו, כמו מין עיוות של סדין כזה, ואז הם בעצם קצת נופלים אחד את השני.
כן,
שזה דרך מדהימה להתבונן.
וזה עוד לדבר על משהו שעוד יותר קשה להבין, שזה מעוות גם את הזמן. זאת אומרת, המעבר של הזמן ליד גוף מסיבי הוא איטי יותר מהמעבר, אם אנחנו על כדור הארץ, השעון מתקתק לאט יותר מאשר איפשהו רחוק.
כן, מתייחסים למרחב הזמן כאיזה מושג.
GPS נשען על העובדה הזו, ולוקח את זה בחשבון בחישובים, כדי לחשב חישוב מדויק של זמן.
גם הזמן מתעוות.
הזמן מתעוות, כן, זה משהו קצת יותר קשה לדמיין, אבל זה גם מה שקורה בגלי כבידה עצמם.
אז מה עם גלי כבידה?
גל כבידה זה כמו גלים בסדין הזה, אם אנחנו מדברים על כבידה כעיוות בסדין, אם אני מעוות איזשהו סדין ומזיז את הנקודה שמעוותת אותו, אז אני יוצר איזשהו גל. ההשפעה היא לא מיידית, כמו שאולי בתקופה של ניוטון
חשבו. זה מין פולס במרחב זמן כזה שנה, כן?
בדיוק. זה יכול להיות פולס, זה יכול להיות גל מחזורי, כמו במקרה של כוכבים שנעים אחד מסביב לשני, ולגל הזה לוקח זמן להגיע. לפני ניוטון, לפני איינשטיין לא ידענו שלוקח לכבידה זמן. עכשיו איינשטיין ידע שהמהירות של הכבידה היא בעצם גם מהירות האור, ולא סתם.
כן, כבידה נעה במהירות האור? כן, זאת אומרת, לוקח זמן להגיב? כן, אוקיי.
כן, אפילו הגלי כבידה, הם נתנו לנו עוד חסם של עד כמה זה קרוב למהירות האור. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה קרוב מאוד 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 למהירות האור, עד כדי כמה שאנחנו יודעים. יכול להיות שיש איזושהי סטייה שתוביל לפיזיקה חדשה לגמרי, אבל לפי העקרונות הבסיסיים שאנחנו מבינים, זה חייב להיות בדיוק מהירות האור.
אז הפולס הזה שהרגשנו מה, הוא גלי הכבידה שנמדדו איפשהו, ואמרו שהם היו כמעט זניחים, נכון? הם לא היו עוצמתיים.
התיאוריה של גלי כבידה קיימת מאז איינשטיין, 1915.
אבל לא הוכיחו אותה.
אבל כדי למדוד ממש גל כבידה, אתה צריך, כבידה היא כוח נורא נורא חלש. אנחנו רגילים שכבידה זה ממש חזק, אבל יחסית לארבע כוחות שיש בטבע, הכבידה הוא לגמרי, לגמרי, לגמרי הרבה יותר חלש משאר הכוחות. הכוח האלקטרומגנטי, הכוח חוץ שיש בה גרעין שלנו, הרבה יותר חזקים מהכבידה. אז כדי להרגיש בגל כבידה, אנחנו צריכים אירוע ממש חזק. אז היה אירוע כזה, הוא קרה לפני בערך מיליארד שנה, וזה התמזגות של שני חורים שחורים, שכל אחד מהם הוא בערך 30 פעמים מסת השמש.
שמה, הם נמשכים אחד לשני ומתמזגים?
אז הם הסתובבו אחד מסביב לשני, והסיבוב הזה גרם להם לאבד אנרגיה עם הגלי הכבידה, ולאט לאט הסיבוב התקרב, התקרב, התקרב. מסתובבו המון פעמים בשנייה, והתנגשו זה בזה, התמזגו לחור שחור ענק, ואנחנו הרגשנו בגלים האלה, מיליארד שנה אחרי, לקח מיליארד שנה שזה יגיע.
מאיפה יודעים שזה הגלים האלה? אוקיי, קפצנו קצת במקום, מי אמר שזה...
אז קודם כל, אתה יכול להסתכל על הגל הזה ולהגיד, אוקיי, מה יכול ליצור ביקום גל כבידה? אז צריך משהו חזק. אתה יכול להסתכל על ה... אתה אומר, אוקיי, זה שני דברים שמסתובבים זה סביב זה. מה יכול להיות המסות שלהם? אפשר מתוך הגל עצמו לראות תכונות של מה המסות שלהם, כמה רחוק צריך להיות?
אז זה כן קורה. יש דבר כזה גלי כבידה, יש עיוות במרחב זמן שהוא גל.
זה גם משהו שידענו בצורה עקיפה לפני זה. ראינו כוכבים שמתקרבים לאט לאט זה לזה בסיבוב, וידענו שזה כי הם פולטים אנרגיה בגלי כבידה, ידענו לחשב כמה זה טעם לתצפיות, אבל עכשיו סוף סוף
ממש מדדים. יש קשר באמת בין אנרגיה לבין כבידה? מה הקשר? כי אנחנו יודעים שכבידה היא באמת נותנת אנרגיה פוטנציאלית, כפי שלמדנו בפיזיקה. אבל מה הקשר באמת בין
אנרגיה? ברגע שאתה יוצר גל כלשהו, אתה איבדת אנרגיה, כי אתה שלחת את האנרגיה הזו למקום אחר שירגיש אותה. אז הגלי כבידה הם בעצם דרך שהמערכת הזו מאבדת אנרגיה. ואם היא מאבדת אנרגיה, אז הכוכבים קורסים יותר ויותר. זה לקראת זה.
עכשיו, גם כאן זו דוגמה נורא נורא יפה של תיאוריה. שבעזרת כלים מדעיים שהולכים ומשתכללים כל הזמן, אתה הולך ואתה מסוגל למדוד משהו ששארת, ואתה מאמת את ההשערה שלך. וואו. וזה, כי זה לא שגילינו אותם ועכשיו אנחנו יודעים שיש. לא, ידענו שהם שם, מצאנו דרך למדוד אותם. זה מה שיפה כאן.
באמת מדהים. אנחנו חוזרים לארז, דוקטור ארז גרטי. בוא נדבר על, דיברנו על אימונותרפיה, ודיברנו מעט על רפואה מותאמת אישית. שאלה בקשר לרפואה מותאמת אישית, האם זה לא סיסמה? יש באמת דבר כזה? כי אנחנו יודעים שעדיין אנחנו מגיעים לקופת החולים או לבית חולים, ועדיין אנחנו מקבלים את הכדורים המקובלים כמובן.
אז כן, אז במקרה של מחלה...
רפואה מאוד כללית.
ברור, במקרה שנגיד יש לך איזשהו חיידק או זיהום כלשהו, אז כן, אתה מקבל את מה שעובד כנגד אותו חיידק, פה אין הרבה מקום למותאם אישית, למרות... שאם אתה רגיש לאיזה משהו, לאיזושהי אנטיביוטיקה, תקבל כאן אנטיביוטיקה אחרת, אז זה הדברים הידועים.
זו רמה מסוימת של התאמה אישית.
אבל
כן,
במקרה
אוקיי.
של סרטן, זה לא מחלה אחת הרי, זה אוסף של מחלות, שזה מאוד תלוי באיזה מוטציה קרתה, באיזה מקום ובאיזה שלב אתה בחיים, ואיפה הגידול נמצא, ובאיזה שלב הגידול, כמה הוא התקדם. כן. ורואים שטיפול שעובד מאוד טוב על מישהו עם סרטן ריאות מסוג אחד, לא יזיז בכלל לבן אדם סרטן ריאות מסוג אחר. זה לא...
כי זו ממש מחלה אחרת אצל האחר?
זה ממש מחלה
כן?
אחרת, אוקיי. זה מוטציה אחרת שקרתה במצב אחר, והבן אדם עצמו, כאילו יש לו את המאפיינים שלו, צריך אוסף מאוד 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 גדול של דאטה בשביל שנוכל להתאים באמת את, את הטיפול האידיאלי, וזה משהו שכל הזמן מתקדם, אבל צריך, כן, צריך לבדוק אצל כל חולה מה בדיוק יש לו ברמה של... איפה הייתה המוטציה ובאיזה סוג של תאים ואיך לעקוב אחרי איך הגידול מתקדם. יש כל מיני שיטות שלפני עשור אולי דיברו עליהם באופן עקרוני, אבל יש היום יכולת, יש דבר שנקרא liquid biopsy, שביופסיה זה הרי שאתה לוקח חתיכה מהגידול ואתה עושה לה את הבדיקות לאפיין אותה.
כן.
אז היום יש יכולת לא רק לקחת חתיכה מהגידול, אלא לקחת בדיקת דם ולדוג משם חתיכות של DNA או שברי תאים מגידול שהתנתקו מהגידול, ולאפיין אותם. אז אתה באופן תיאורטי יכול אפילו לזהות אם בכלל יש לבן אדם סרטן לפני שהוא יודע שיש לו סרטן.
וואו, בבדיקת דם יחסית רגילה.
היא רגילה ומאוד מאוד יקרה, אבל כן.
וואו.
זה טכנולוגיה שראינו אותה מופיעה ממש בעשור האחרון, ואני מאמין שזה משהו שייכנס...
כן, יש לנו בדם שברים של DNA מפה ומשם, כן?
תחשוב, תא שמת, שהוא... התחולה שלו נשפכת החוצה. עכשיו, אם זה מוות תאים מתוכנן, אז זה נעשה בצורה מבוקרת, ויש את כל הפקמנים הקטנים של הגוף שיוכלו את, שיוכלו את הכל מסביב, והכל ממוחזר. אבל אם זה מוות שהוא, מה שקרה נקרוזיס, מוות שהוא לא מתוכנן, והוא יותר מלוכלך נקרא
קורה,
לזה.
כן, אז הוא פשוט נפלק נשפרים, למחזור דברים, אדם, כן?
כן. ברור שזה... אין, שום דבר לא נזרק, הכל ממוחזר. זאת אומרת, זה לא שהאדם שלנו מלא בג'יפה ואנחנו רק, וזה רק הולך ומצטבר. זה לא המצב. אבל את השברים הקטנים של ה-DNA הזה אפשר תיאורטית, לא תיאורטית, מעשית, אפשר לדוג אותם. שוב, זו בדיקה שהיא מאוד מאוד לא זולה, וזה עדיין לא משהו שעושים אותו עבור כל אחד.
וככותרת, באמת, הרפואה הופכת להיות יותר ויותר מותאמת אישית?
הרפואה הופכת להיות יותר ויותר מותאמת אישית.
היא מכירה בשוני גם במחלות בין אדם לאחר, וגם בשוני בין בני האדם, אני
משאיר. בשוני בין בני אדם, ודאי, כן. זאת אומרת, אנחנו... יש פה שתי גישות. זאת אומרת, פעם הגישה הייתה של בן אדם שיש לו סרטן, נותנים לו את הפטיש הזה של הכימותרפיה או הקרנות, שזה כלי מסוים יעיל במידה מסוימת כנגד גידולים מסוימים. זה גם, יש לזה המון תופעות לוואי אחרות, אבל אומרים, אוקיי, אנחנו הולכים לפגוע בטווח הרחוק, אבל לפחות נגיע לטווח הרחוק. הבן אדם ישרוד, אחר כך נתמודד עם הנזקים, מה שהם יהיו. היום כבר עושים את ההתאמות לפי המצב של אותו בן אדם, כי רואים שטיפול כימותרפי עובד יותר או פחות על סוגים מסוימים של סרטן עבור בני אדם מסוימים, ו... לכן מתאימים להם את ה... ממש כמו חיית, את החליפה שמתאימה להם. דרך אגב, יש גם עוד משהו ש... שצץ בעשור האחרון, זה היכולת לקחת תאים סרטנים ולגדל אותם על חיות מודל, ועליהם לעשות את הניסויים בטיפולים. זאת אומרת, אתה... זה קצת אכזרי מבחינת בעלי חיים, אבל זה מציל חיים בבני אדם.
כי טוב, מה זה אומר? פשוט מדביקים אותם בסרטן?
אתה
כן?
מדביק, כן, אתה סוג של מדביק חיות מעבדה בסרטן האנושי של בן אדם מסוים, ועליה אתה מנסה כל מיני טיפולים, ואתה רואה למה הגידול מגיב. יש לזה את המגבלות שלו, כמובן, זה לא אחד לאחד מודל אנושי, אבל זה משהו. ובהנחה שלאותו חולה יש באמת מספיק זמן בשביל לעשות את הבדיקה הזאת, כי זה לא בדיקה שלוקחת יומיים, אז זה משהו שיכול להיות מאוד מועיל.
אז דיברנו על אימון, בוא נערוך סיכום ביניים okay. של כל השעה הזו, כי אנחנו פה מדברים ומדברים. קודם כל, דיברנו מעט על קריספר בהתחלה, נכון? מערכת שמאפשרת לנו לערוך...
לעשות קאט פייסט לדי-אן-איי.
כן, ממש כמו תוכנת עריכת וידאו של הדי-אן-איי. אגב, איך נראה קריספר? סתם, אני לא יודע.
זה אוסף של חלבונים, בסופו של דבר. כמו, זאת אומרת... איך זה נראה כאילו לבן אדם?
זה לא ממש מסודר כמו...
זה נראה כמו מבחנה עם מים, כמו הרבה דברים בביולוגיה, אבל יש...
מבחנה קטנה עם מעט מאוד מים.
כן, חלבונים קטנים שיודעים לחתוך את ה-DNA, שכאילו נצמדים ל-DNA, מתירים את הקשרים הכימיים שקושרים בין שני האזורים באתר מסוים, וה-DNA מתמודד.
אז דיברנו על קריספר, מערכת שמאפשרת לנו לערוך גנטית, בדיוק מה שהמדען הסיני עשה, והתוצאה היא כמובן כלא, וזה בסדר.
שמה שמרתק בזה זה מה שיהיה לו כמו מה שהיה. מה יעשו עם זה, בהמשך.
כן, ככל הנראה, וגם ככל שנדע מה כל מקטע ב-DNA עושה, או איך הוא פועל, אז ככל הנראה נוכל לטפל באמת בקטעים הרלוונטיים.
כן, יש עוד מה לחקור.
מוגדרים, דיברנו על רפואה מותאמת אישית ממש עכשיו, גם הזכרת באמת את היכולת להכניס פנימה לתוך הגוף נוגדנים שמיוצרים בחוץ, איפשהו על עכברים וכולי, והם מסמנים עבור מערכת החיסון שלנו את התאים הסרטניים, וגם את כל עניין תאי ה-T, שהזכרת של פרופסור שחר, נכון? שזה בעצם ללמד את מערכת החיסון שלנו איך בכל זאת לתקוף את התאים.
איך לזהות ולתקוף את התאים.
סרטניים, בין היתר גם עסקנו במינים שנכחדים, ואנחנו מבינים שאנחנו מאבדים הרבה מאוד מינים, בין היתר כי הים שלנו, הטמפרטורות עולות, והוא הופך להיות חומצי יותר ויותר.
הסביבה משתנה הרבה יותר מדי מהר בשביל היצורים המורכבים.
את אומרת את זה כי מה? כי אם זה היה שינוי איטי יותר, אז האבולוציה הייתה מצליחה להגיב?
כן.
כן.
לגמרי כן.
כן, היו נוצרות מוטציות שמתאימות איכשהו.
נכון, תראה, שוב, יש קצב, הכחדה זה טבעי לגמרי, אבל כשזה נעשה מהר מדי, אז קשה להגיב. ליצורים שלוקח להם זמן לגדול ולהתפתח, לוקח זמן להגיב.
אז אולי זה חלק מהאבולוציה, אנחנו הורסים פה את הכל, ורק אנחנו נשרוד, גם לא בטוח.
אבל אנחנו קצת שינינו את כללי האבולוציה, זה כבר לא ברירה טבעית, יש לנו קריספר, יש לנו המון המון דברים שלא היו פעם, וברגע שאנחנו...
זה סוג אחר שברירה טבעית, למה?
כשאנחנו משנים את הכללים, זאת שאלה מצוינת. האם אנחנו צריכים לקחת אחריות על זה? הייתי אומרת שבואו קודם כל ניקח אחריות, ואז נברר אם... לא?
בואי לא. ולהרוויח כסף, אם אנחנו תאגידי ענק. דיברת על היצור שהוא נחשב לחוליה החסרה בין אחד תאים הקדומים, נכון? אלה שהיו בלי מיטוכונדריה, בלי יכולת לייצר עבורם אנרגיה לסוג של בינינו, אם נגזים את זה.
כן, כן.
כמובן. נמצאו בנביאות שם של מים חמים.
נכון.
הרי החיים התחילו איכשהו במים חמים,
נכון? החיים התחילו במים.
במים והחמים.
והחמים.
חמים, כן, נכון? כן. זו התיאוריה.
מים חמים.
השלטת, וגם הזכרנו באמת בנושא הפיזיקה, ראשית את צילום החור השחור, שזה משהו שהוא באמת ויזואלי, שעיקה בתדהמה רבים, וגם את גלי הכבידה.
שזה דרך אגב אפשר לשמוע אותם, אני לא יודע אם יצא לך.
גלי הכבידה?
אפשר להמיר אותם לגלי קול, וזה נשמע כזה וופ. זה פחות או יותר.
זה כמו סלייד וויסל כזה של קרקס, בקרקס.
משהו כזה, כן.
משהו קומי, בסוף הכל נגמר בקומדיה. אבל טוב, זה די מדהים כמובן שיש גלים שקשורים לכבידה, וגם למדנו באמצעותך מהו חור שחור. בשעה הבאה אנחנו נדון בנושאים לא פחות מרתקים, כמו למשל מחקרים מוזרים שנערכו בעשור האחרון, עליית הפסאודו-מדע, שבשורה אחת מה זה אומר?
כאילו מדע.
כאילו מדע.
כאילו מדע, משהו שמתנהל, שנשמע כמו מדע, אבל הוא לא באמת.
אנחנו בכלל חשופים לאחרונה, שוב, אנחנו מולעטים בהרבה מאוד מידע, ואנחנו קצת מבולבלים.
נכון.
רבים מאיתנו.
שלושה שיודעים.
זה לא רק הפתיח של היועיה, זה לא רק התוקטה של בח, אלא זה גם הפתיח המקורי של היועיה. אנחנו רוצים לעבור למי שמצטרפת אלינו, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון. מי את תהיה איתנו על הקו? אנחנו רוצים לסכם את העשור בתחום האבולוציה של האדם, ולעסוק בשאלה איך הגנטיקה הפכה את חקר האבולוציה למרתק ומופלא עוד יותר ממה שהיה. אנחנו ממש לאחרונה דיווחנו על כך שמחקר ישראלי זכה להיות המחקר של 2019, כך הוכתר על פי המגזין סיינס, אותו מחקר שבו באמצעות שלוש עצמות קטנטנות הצליחו לשחזר שלד של נערה דניסובית. מרשים אתכם או שלא מרשים?
מאוד.
מאוד מרשים, כן. דוקטור יונת אשחר נמצאת איתנו כאן או שנחזור לגלי היקס? לא, היא לא נמצאת איתנו כאן. טוב, אז הנה היא... איתנו או לא? איתנו. אוקיי, שלום לדוקטור יונת אשחר.
בוקר טוב.
וואו, זה היה ריקדי. אוקיי. טוב, אנחנו רוצים להשתמש בך כדי לסכם עשור של גנטיקה שקשורה לחקר האבולוציה, או בעצם לעסוק בחקר האבולוציה, או מה הטוויסט שחקר האבולוציה זכה לו בעקבות היכולות הגנטיות שלנו.
כן, אז זה באמת, בעיקר בתחום האבולוציה של האדם, האבולוציה של המין שלנו, זה היה עשור שבו הגנטיקה נכנסה חזק לתוך התחום. ממש התחילת העשור ב-2010, רוצף הגנום הנאנדרטלי, בעצם הבנו, יכלנו לקרוא את הגנום של הנאנדרטלים, של הקרובי משפחה שלנו האלה הנכחדים.
שמה זה אומר? איך אפשר לקרוא DNA שהוא מלפני עשרות ומאות אלפי שנים?
כן, אז אני קראת את זה עשרות אלפי שנים. הנאנדרטלים נכחדו לפני 40 אלף שנה בערך, אז מה שהצלחנו לרצף זה את העצמות החדשות יותר, הצעירות יותר, זאת אומרת לפני עשרות אלפי שנים, ובאמת יש שיטות חדשות של להוציא את ה-DNA מהעצמות האלה, העתיקות, ולקבוע את הרצף שלו, פשוט לקבוע מה ה-DNA הזה, וככה אפשר, את הרצף שלו, שהרי DNA מורכב באותיות, אז פשוט איזה אות בא אחרי אות.
ו-DNA לא נהרס במרוצת הזמן?
ה-DNA נהרס במרוצת הזמן, אבל הוא נהרס לאט יחסית, ובמקומות מסוימים אפשר למצוא אותו שמור למדי. ה-DNA הכי עתיק שצלחנו לרצף זה של איזה סוס קדום מלפני כבר מאות אלפי שנים, אבל זה בגלל שהוא נשמר בקרח. ממובן שנמצא בקרח. ואז בתנאים שונים באמת הוא נשמר טוב יותר או טוב פחות.
ובאמת תולדה של היכולת שלנו לרצף DNA של נאנדרטלים וכולי, למה זה הביא אותנו? זאת אומרת, מה גילינו מלבד העובדה שכנראה שבחלקנו יש כן DNA של נאנדרטלים?
זהו, זה הדבר הראשון והמאוד חשוב, זה שהשווינו אותו ל-DNA האנושי, וגילינו שאצל בעצם כל מי שהוא לא... אך ורק אפריקאי, זאת אומרת, כל מי שאיפשהו בשושלת שלו, באבות אבותיו יצאו מאפריקה, יש DNA נאנדרטלי. זה אומר שגם אצלי ואצלך, וכנראה אצל כל מי ששומע אותנו עכשיו, יש אחוז קטן, אחוז מסוים של DNA נאנדרטלי.
כולנו נאנדרטלים, בטוויסט לשיר כמובן מקזבלן, כולנו יהודים.
כמובן.
כולנו נאנדרטלים.
אז כן,
אם אתה רוצה להעיר משהו, אתה מוזמן, דוקטור ארז גל.
זהו, שאלה קטנה, זה נכון שאנשים שממוצע אפריקאי, אז יש להם אחוז הרבה יותר קטן, אם בכלל, של אדם נאנדרטלי?
כן. המפגש בין איך יש לנו דנ"א נאנדרטלי בגנום שלנו, מן הסתם, זה בגלל שהנאנדרטלים ואבותינו נפגשו, ועשו קצת יותר מלהיפגש, וגם הם מתוצאים ביחד. המפגש הזה היה מחוץ לאפריקה, כי הנאנדרטלים אף פעם לא חיו באפריקה. הנאנדרטלים חיו באסיה ובאירופה, גם במזרח התיכון. אז המפגש הזה היה מחוץ לאפריקה, ולכן מי שיש לו את ה-DNA הזה, ה-DNA הנאנדרטלי, זה אנשים שאבותיהם לא היו אך ורק אפריקאים. עכשיו, גם רוב האפריקאים כיום יש בין אבותיהם גם כאלו שהיו באירופה. היה הרבה נדידה מאפריקה החוצה ומאירופה ואסיה וחזרה לאפריקה. אבל כן, אם מישהו, השושלת שלו מכילה אך ורק אפריקאים, אז לא יהיה לו דנ"א נאנדרטלי. הם יחידים שאין להם דנ"א נאנדרטלי.
והשורה התחתונה היא שכן הצליחו לרצף את הדנ"א ולמצוא בדנ"א שלנו כמה חלקים מהדנ"א של הנאנדרטלי, מה שאומר שככל הנראה, אבי אבות אבותינו היה נאנדרטל, או לפחות חלק
אחד השכנים. כן. ויש כן. עוד משהו שאני רוצה לציין, משהו שגם נעשה בעשור הזה, זה שבעזרת ה-DNA, בעזרת הגנטיקה, התגלה מין אדם חדש, או תת מין, עוד לא יודעים איך לקרוא לו, מין האדם הדניסופי, שהוא התגלה אך ורק על ידי גנטיקה, על ידי DNA, פעם ראשונה. בעצם ריצפו DNA שמצאו משן, מכמה שיניים שמצאו, מאיזה עצם של אצבע.
כן.
זה לא משהו שלפיו אפשר להגיד שזה מין אחר, בסך כל כמה שיניים ועצם של אצבע.
זאת אומרת, לא מצאו שלד ששונה לגמרי או משהו כזה, וואו, אוקיי.
אבל לפי הדנ"א שלו ראו שהוא שונה מהנאנדרטלים.
די.
והוא נקרא אדם הדניסובי, וכבר מצאו שאוכלוסיות מסוימות באסיה, חוץ משרידים של גנום נאנדרטלי שיש בגנום שלהם, יש להם גם דנ"א דניסובי בגנום שלהם.
עוד התערבבות.
עוד התערבבות, בדיוק.
אוקיי, אנחנו גם דיברנו באמת על האדם הדניסובי, או כל העניין הדניסובה שזיכה, גם דיברנו איתו, את החוקר ישראלי.
נכון.
פרופסור לירן כרמל, שזכה בתואר המחקר הטוב ביותר בשנת 2019 לפי סיינס וכולי. אז איך עוד העניין הגנטי השפיע על חקר האבולוציה?
אז באמת עכשיו היכולת שלנו להשוות את להשוות את הגנומים, השנה למשל מצאנו עצם של אדם קדום, ריצפו את הגנום שלה, נמצא שזאת הייתה שייכת לאישה שבין או ממש כאילו הסבים שלה היו גם נאנדרטלים וגם דניסובים. זה שוב מראה לנו שהכל מתערבב עם הכל. חוץ מזה גם ניסו בעזרת גנטיקה להתחקות אחרי המוצא של המין שלנו. איפה בדיוק? אנחנו יודעים שאנחנו באנו מאפריקה, כולנו. אבל איפה בדיוק באפריקה המין האנושי צמח, הגיע בעצם, נוצר ההומו ספיאנס בפעם הראשונה. אז זה היה מחקר שבעזרת גנטיקה ניסה למצוא את זה, והצביע על זימבבואה, אבל הרבה חוקרים אחרים אומרים, זה מאוד יכול להיות שזה רק אחת מהאוכלוסיות שתרמו להומו ספיאנס, ולאו דווקא שם הוא הופיע, ובכלל יכול להיות שאנחנו ערבוב של אוכלוסיות מרחבי אפריקה. אז אני חושבת שהמסר העיקרי ממה שלמדנו מהגנטיקה,
כן.
בעשור האחרון, זה שהיה הרבה מאוד התערבבות.
אני חושבת גם
בין אוכלוסיות של הומו ספיאנס, גם בין דניסובים, נאנדרטלים, כן, ורטוריקה.
כן, אני... כשאנחנו מדברים על נקודת זמן אחת, ואנחנו מסתכלים על מה שקורה סביבנו, על עולם החי, על יצורים חיים, אנחנו מדברים על מין, הגדרה של מין, זה יצורים שמתרבים בתוך עצמם. זאת אומרת, שני מינים, הגדרה, מה שמפריד יצורים לשני מינים שונים, זה שהם לא יכולים להעמיד צאצאים פוריים.
אז אולי יש, אולי אנחנו ועכשיו, קצת ממציאים לעצמנו את קבוצות בני אדם?
ההגדרה הזאת של מין היא כמובן הגדרה האנושית של מדע בן זמננו, וזו הגדרה שאנחנו נתנו. לגמרי שרירותית. ועכשיו כשאנחנו מסתכלים פתאום על אדם דניסוב, ועל אנדרטלי ועל הומו ספיאנס, אנחנו פתאום מבינים שיש כאן איזשהו רצף. כשאנחנו בודקים את הרצף של הזמן, אז פתאום ההגדרות האלה מתשתשות, כי הן נכונות לנקודת זמן מסוימת. וזה יפה.
אגב, גם אצל בעלי חיים, למשל, המחקר שהראה שבכל הקבוצה של החתולים הגדולים, הריות וטיגריסים ונמרים, כולם התערבבו עם כולם, ודנ"א עבר מפה לפה ולשם לשם, ואנחנו באמת רואים את זה אחר, גם יש טיגריס ויש תמר, הם מינים מופרדים לחלוטין. אם אתה הולך קצת אחורה, אתה רואה שזה בעצם לא ככה.
כן.
זה באמת, כשאתה מסתכל על רצף הזמן, הנקודה שבה אוכלוסייה כלשהי הופכת למין מובחן היא לא באמת נקודה שקיימת.
נכון.
זה משהו שרירותי לחלוטין.
טוב, לא היה האדם הראשון.
לא היה האדם הראשון.
אז מה היה? מי זה היה הראשון שאפשר...
אין נקודה שאתה יכול להצביע של זה היה האדם הראשון, אבא שלו היה קוף, הבן שלו כבר היה בן אדם, כאילו אין לך נקודה כזאת, זה סוג של...
רצף.
כמו הצבעים של טמבור, שזה משתנה לאט לאט מצד אחד לצבע אחר.
חברה כמובן, יש עוד חברות כמובן, אבל אוקיי.
אין לך את הוורוד הראשון.
בדיוק.
מעניין, אוקיי, זה באמת מעניין מי היה הראשון, אם זה, החיים הם דיזולב כזה, בין מעברים איטיים או בקאטים. תודה רבה על השיחה הזו, דוקטור יונת ישחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון, תודה רבה.
תודה לך.
ואנחנו חוזרים לדוקטור הרסגרתי, ורד שפירה ורועי בש, אנחנו מסכמים את עשור. הזכרנו מעט את גלי הכבידה, רועי אתה רוצה להשלים משהו? כי טלטלת אותנו תרתי משמע כמובן, כולנו קפצנו במקום בעקבות התמזגות של חורים שחורים.
כן, אז אחת החשיבות של זה, חוץ מלגלות משהו שבאמת ידענו וציפינו, כמו הגילוי של חורים שחורים עם תמונה גלי כבידה באמצעות המדידה הישירה הזו, זה שזה נתן לנו עכשיו כלי, זאת אומרת, אנחנו לא רק הוכחנו שהם קיימים, אנחנו יכולים למדוד אותם וללמוד דברים.
האם אפשר לייצר גל כבידה? לקפוץ במקום
אתה
בעוצמה?
אתה מייצר עכשיו גל, כל תזוזה שלך מייצרת גל
כבידה
נורא חלק.
אבל זה גל שהוא הוא לא נמשך כל הזמן, אלא זה פולס כזה, נכון?
כן, אם אני מנדנד כן. בצורה רציפת היד שלי, הלוך ושאול, אני יוצר גל כבידה.
ככה אני יוצר גל כבידה,
אבל
וואו.
אבל הוא חלש נורא. אז... בינתיים אנחנו חקרנו את היקום בכלי אחד פחות או יותר גדול, שזה כמו עיניים. הספקטרום האלקטרומגנטי, אנחנו רואים צבעים שונים, רדיו, מיקרו, אבל יש לנו פתאום כלי נוסף. אנחנו יכולים גלים מסוג חדש לגמרי לחקור איתם את היקום, אז זה כבר היה לזה השלכות, משהו כמו שנה אחרי שגילו את הגלי כבידה לראשונה, אז גילו גלי כבידה מתופעה אחרת, ממיזוג של כוכבי ניוטרונים. עכשיו, מה ההבדל? פה אתה גם יכול לחוש את גל הכבידה, אבל אתה גם יכול לראות אותם בשמיים. אז אתה יכול להשוות איפה זה קרה.
ומה זה כוכב ניוטרונים?
כוכב ניוטרונים זה כוכב, זה כמו שמש שקרסה במקום לחור שחור, אם היא קצת פחות מסיבית, אז היא תקרוס לכוכב שהוא בעצם עשוי רק מניוטרונים. ניוטרון זה איזשהו חלקיק שמרכיב את הגרעין של האטומים בחומרים שאנחנו רואים מסביבנו.
אוקיי.
הם התמזגו, ואז היה אפשר להשוות. גם אנחנו רואים אותם, וגם אנחנו שומעים במרכאות בגלי כבידה אותם, וזה נתן איזושהי מדידה טיפה יותר מדויקת, למשל לגיל היקום. כי בשביל לדעת את גיל היקום, אנחנו צריכים גם לדעת איפה נמצא משהו, וגם כמה מהר הוא מתרחק מאיתנו. אז עכשיו זה נתן מדידה הרבה יותר מדויקת.
מה גיל היקום, והאם הוא ממשיך להתפשט, להתרחב? במהירות?
הגיל שלו זה בערך 13.8 מיליארד שנים.
8 מיליארד שנה, אוקיי.
הוא לא רק מתפשט, הוא מתפשט בצורה מואצת. זה משהו שגילו לא בעשור האחרון.
מה זה אומר שמהירות ההתפשטות הולכת ועולה כל הזמן?
בניגוד למה שחשבו לפני, שהיא
אמורה לקטון. אבל מה מהירות ההאצה שלו? זה משהו ברמת המהירות אור כזה?
לא, לא. להגיד מהירות, יש אזורים כבר ביקום שמתרחקים ממנו יותר מהר ממהירות האור, אם אתה מסתכל רחוק מספיק. האבל גילה שככל שאתה מסתכל יותר רחוק, אז החפץ שאתה מסתכל עליו בדרך כלל זה גלקסיות או צבירי גלקסיות, הם מתרחקים יותר ויותר מהר מאיתנו. זה לא בגלל שאנחנו איזה מקום מיוחד, כמו שהיה אפשר לחשוב.
אם כן, שוב הוכחת שאנחנו מרכז העולם.
זה כמו שהעולם הוא מין בלון כזה.
והשמש סובבת אותנו, אוקיי.
תדמיין שהעולם הוא מין בלון, שאתה מצייר עליו נקודות, ואז אתה מתחיל לנפח אותו. אז כל נקודה רואה, היי, כולם מתרחקים ממני, וככל שיותר רחוקים ממני, מתרחקים יותר. אבל זה בעצם כל הבלון נמתח. אז...
וואו, אז עד כאן גלי כבידה.
שנשמע גלי כבידה, הבנו...
אפשר לשמוע אותם.
יש לנו את גלי הכבידה, יש לנו את הרחש של גלי הכבידה. האם די-ג'יי מקלר ישמיע לנו גלי כבידה?
כן.
בואו נשמע בשידור. חי! לא. אנחנו בדרך כלל משמיעים אפקטים כאלה, אבל אתה אומר שהפעם זה באמת...
אנחנו אמרנו את זה לסאונד בעצם. לקחנו גל כבידה, שהוא תדירות של משהו במרחב זמן, והמירו את זה לסאונד.
וואו, נשמע כמו שני סוגים שונים של אנדרווטר, אם נדבר בשפת התוכנית. טוב, זה מדהים, כך נשמע גל כבידה. רגע לפני שנעבור לביולוגית ורד שפירה, אני רוצה לדבר
עם דוקטור אסגרתי, עוד משהו אחד קטן בנושא. גלי כבידה זה משהו מאוד מאוד חדשני, אבל הקונספט הוא אותו קונספט כמו שמודדים דברים כבר אלפי שנים. זאת אומרת, אתה עדיין משווה פה בין... תנודות בשתי נקודות,
כן.
וזה די דומה גם לאיך שאנחנו מודדים גלי רדיו בנקודות שונות בכדור הארץ, ולפי זה אנחנו יכולים להעריך מיקום של עצמים בחלל, וגם זה די דומה לאיך שמדדו את רדיוס כדור הארץ לפני 2,000 שנה, שנקום בשתי נקודות, מדדו את את ההטייה של קרני השמש. אז השטנץ הוא אותו שטנץ, פשוט הכלים נהיו הרבה יותר מתוחכמים.
אני רוצה לנצל את העובדה שדיברת עכשיו, כדי לעסוק באחד הנושאים המרתקים שעיקו בנו בעשור האחרון, וזה עליית הפסאודו-מדע.
כן.
מה זה אומר? והאם זה משהו חדש?
חדש זה לא. זאת אומרת, להפיץ דיסאינפורמציה... אנשים תמיד...
אנחנו חיים בעידן שבו המידע נמצא all over the place, ולא בהכרח מידע שאפשר לסמוך עליו, כפי שאנחנו יודעים. כל אדם יכול להיות פתאום מקור מידע.
זה מצחיק שגם כאן שום דבר לא השתנה, רק הטכנולוגיה השתכללה.
בדיוק, הטכנולוגיה השתכללה.
אבל מאוד.
אנחנו חשופים להרבה הרבה הרבה יותר מידע, ואנחנו גם... יחד עם זה אנחנו... כל אחד יכול להשמיע שזה... סוג של דמוקרטיזציה של, של הידע. העניין הוא שאנחנו גם צריכים להחליט מה נכון ומה לא, ופה הגבולות מתחילים להתשתש. אנחנו רואים, זה תמיד, שוב, זה תמיד היה קיים. בעשור האחרון אנחנו רואים את זה יותר ויותר, שיש כל מיני טרנדים במרכאות אנטי-מדעיים, או שהם כאילו מדעיים, אבל התוצאות שלהם הן מאוד מאוד לא טובות. למשל, הדוגמה מהעולם שלי, הנושא של חיסונים, אנחנו יודעים שחיסונים עובדים, אנחנו יודעים, יש לנו מידע כבר למעלה ממה שנה.
אני יכול לגלל שאני הייתי בטוח שיש כאלה שמתנגדים לחיסונים, אבל לאור מה שקורה עכשיו, שלשום הייתי בקופת חולים, ניסיתי לחסן את הילד, הייתה התנפלות כזאת שלדעתי,
כן.
כשיש תור אנשים באים ומתנפלים, אבל מה הקטע באמת עם החיסונים?
אז הקטע הוא ש... רק שתי מילים על, 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 על מה זה חיסון עצמו. חיסון זה דרך ללמד את הגוף שלנו איך להתמודד עם מחלה מבלי לחלות במחלה עצמה. אני לוקח את גורם המחלה, מחליש אותו מאוד, הורג אותו, מפרק אותו, עושה לו איזושהי מניפולציה שהוא לא יזיק לי, מזריק את זה לגוף, ומערכת החיסון מזהה את זה כאויב, לומדת את זה, וכשהדבר האמיתי יבוא, היא כבר תדע איך להתמודד איתו. זה העיקרון הבסיסי ביותר של איך חיסונים עובדים.
נשמע על פניו טוב, הדבר הנכון לעשות. משהו שכבר
מסוף המאה ה-18 נמצא בפיתוחים כאלו ואחרים.
כן.
העניין הוא שהמחלות הולכות ונכחדות, ויחד איתן גם המוראות שלהם, אנחנו היום לא כל כך יודעים איך נראה ילד חולה פוליו, אנחנו לא יודעים איך
כי
נראה...
כי שוב, בזכות החיסונים.
בוודאי.
כן, שיהיה ברור.
ואז נכנס איזושהי שעננות, ואנחנו...
ואז אומרים, אז רגע, אז אין פוליו.
האם באמת צריך את זה?
נכון.
זאת אומרת, מה, אז אני מזריק את כל הכימיקלים, כל הדברים אני מכניס לגוף, אולי זה לא טוב. ו...
וואו.
יש כל מיני קטעי מידע שמסתובבים ברשת עם נכונות כזאת או אחרת, וזה הולך ונפוץ, ואז לקבל את ההחלטה לא לחסן זה נורא קל. זאת אומרת, אני פשוט לא הולך לקופת חולים, לא מקבל את החיסון, והכל טוב. אז העניין הוא ש...
אחת אתה לוקח אחריות על מישהו שהוא לא אתה, וזה הרבה פעמים, אתה יודע, זו שאלה אם יש לך זכות מוסרית למנוע ממישהו את הריפוי.
זהו, נניח לרגע, זאת אומרת, אם אני מחליט על עצמי שאני לא מתחסן, זה עניין אחד, העניין הוא...
וגם, אם אתה מפיץ את המחלה, גם זה בעייתי.
בדיוק, להפיץ את המחלות. אנחנו רואים בעשור האחרון, היו כמה התפרצויות של מחלות, שלא היו מורות להיות לחזור. מחלת החצבת, למשל, זו מחלה שהיא הודברה מישראל, היא הודברה מארצות הברית, היא הודברה מהרבה מדינות באירופה.
והיא חזרה קאמבק בזכות, במרכאות, אנשים שהחליטו לא לחסן.
נכון מאוד, אנשים שבחרו מסיבות אלו ואחרות, סיבות אידיאולוגיות, סיבות דתיות, סיבות סתם של פחד, ואנחנו רואים שהמחלה הזאת חוזר, זו מחלה שכן, גובה מחיר. אנחנו רואים שבגרפים של ארגון הבריאות העולמית, יש ממש קאמבק של המחלה הזאת, ובאזורים שהודברה מהם לחלוטין. ב-2013 ראינו את התפרצות הפוליו בארץ, שלמזלנו היה כיסוי חיסוני טוב, אז לא ראינו אנשים חולים, אבל הנגיף כן הגיע. זה משהו שצריך לתת עליו את הדעת, וזה לא מוגבר רק לחיסונים. אנחנו רואים הפצה של דיסאינפורמציה גם בנושאים כמו שינויי אקלים, שבארץ זה פחות חזק כי אין לנו נפט, אבל במדינות כמו ארצות הברית למשל, יש לובי מאוד חזק להשתיק את הקולות שמדווחים על השינויי אקלים, שהם דבר מאוד מאוד אמיתי, ו...
כי מה? כי זה פוגע באינטרסים של תאגידים וכו'?
כן, זה פוגע בפרנסה, פוגע בכלכלה. אני יכול להבין את האינטרס, העניין הוא שזה משהו שהוא מהווה סיכון ממשי למגוון הביולוגי שוורד דיברה עליו קודם, וגם לאנשים, גם לבני אדם. זאת אומרת, אנחנו יכולים לסמוך על טכנולוגיה עד רמה מסוימת, אבל כשה... חופים מוצפים וכפרים מוצפים בכל מיני מדינות עניות, וכשיש שינוי אקלים שגורמים לבצורות מצד אחד וסופות מצד שני, זה דבר שעדיין אנשים צריכים להתמודד איתו.
אז דיסאינפורמציה ובעיקר באמת הצפה של מידע, כשאנחנו לא מצליחים להבין או חלקנו מה ניתן על ידי גורמים מוסמכים ומה לא, וגם אובדן אמון, אני משאר בגורמים מוסמכים.
נכון, יש גם אובדן אמון בממסד.
פיקפוק בדיוק.
ויש, אגב, הדוגמה שבעיניי היא... זה לא נוטע בי הרבה אופטימיות לקראת העשור הבא, אבל ממש לפני חודש, אני ראיתי כותרת באחד מאתרי החדשות המובילים, על אדם שנכנס לבית ספר והעביר הרצאה על עולם שטוח. עכשיו, לפני...
בדיוק דיברת על איך שמדדו את הקמומיות כדור הארץ.
בדיוק, ולפני 6 שנים, 7 שנים, כשרק נכנסתי לתחום הזה של חינוך מדעי, תמיד הייתי מביא את זה כבדיחה של יום אחד אפילו עוד מישהו יגיד שהעולם שטוח, והנה יש אנשים שאשכרה אומרים את זה בביטחון גמור, זה נכנס לבית ספר.
כלומר, אנחנו רוצים, אם האיש עם העולם השטוח רוצה להגיב, הוא מוזמן להתקשר לפה. והקטע הכי אבסורדי,
שזה קיבל במה באתר חדשות מוביל, שעשו דיבייט בין בן אדם שמסביר שעולם עגול.
כי הכל נהיה פוליטי. ואז יש לך את האיש שומר ההפך. גם בעד חיסונים וגם נגד, זה פתאום הפך להיות עניין פוליטי. אז זה ככה, אם אתה, זה הבעת דעה, זה שיפוטיות.
תמיד לשמוע את הצד השני לכאורה. אבל לצד השני לא תמיד יש זכות, זאת אומרת, הוא לא שווה לצד המבוסס ראיות.
אוקיי, אנחנו, אוקיי, נזפנו בצדק במקרה הזה, באמצעות דוקטור אסגרתי. רגע לפני שנתקדם לענייני קיימות, אני רוצה להרוויח את העובדה מהביולוגית ורד שפירה, שאנחנו אף פעם לא לבד.
אף פעם לא לבד.
מה זה, אנחנו יודעים שהבדידות הולכת ומשתלטת עלינו, אנחנו הופכים להיות אנשים יותר ויותר בודדים, אבל לא באמת.
לא באמת. אנחנו מדברים כאן כל הזמן על מהפכת הריצוף, מהפכת הריצוף, שזה בעצם הדבר הגדול בביולוגיה של העשור האחרון, וגם אנחנו חלק ממהפכת הריצוף, כי למעשה העשור האחרון היה קצת העשור של המיקרוביום, אנחנו שומעים המון על המיקרוביום והמיקרוביום האנושי.
שהכוונה היא לכך שאנחנו בעצם סוג של צלחת פטרי שמכילה הרבה מאוד חיידקים.
נכון, אז אפשר להגיד שכשתינוק נולד למעשה המפגש הראשון המעבר בתעלת הלידה כבר מכסה אותו באיזושהי שכבה ראשונית של יצורים שמצטרפים אליו איזשהו מיקרוביום, יש עלינו... מעריכים, יש לנו במאיים כ-5,000 מינים שונים של חיידקים שחיים יחד איתנו, והם אחראים על כל מיני
אוקיי.
דברים.
זו השאלה, האם אנחנו מרוויחים משהו או שיש להרוג אותם באמצעות אנטיביוטיקה?
אז קודם כל זאת שאלה מצוינת, וזה משהו שהוא לגמרי חדש מהעשור האחרון של אנחנו לא לבד, יש לנו, ריצפו אותנו, יש המון המון חיידקים שחיים עלינו, בתוכנו, חלקם לא עושים כלום, חלקם סתם טרמפיסטים, חלקם גורמים לנזקים כמו חיידקי שיניים וכאלה שיוצרים זיהומים ואנחנו נלחמים בהם, אבל יש כאלה שהם לגמרי טובים, כאלה שעוזרים לנו בעיכול, מחקרים מראים שהרבה מאוד מהסרטונין שיש לנו בגוף מיוצר, במאי, יש טענה שאולי אפילו חיידקי המאי שלנו.
אותו חומר שגורם לנו להיות מאושרים? כן, במאי, וואו.
חיידקים שחיים בתוכנו, והם למעשה חיים איתנו בהדדיות, הם רוצים לשמור עלינו, כי אנחנו ההוסט, אנחנו הפונדקאי.
אז הם מפזרים חומרים שהופכים אותנו למאושרים.
אולי. אנחנו לא, כן? ויש ממצאים שמראים קשר בין חיידקי מעיים, בין מייקרוביים לבין דיכאון למשל, בין חיידקי מעיים לבין השמנה, לבין תיאבון, לבין הרבה מאוד דברים שפעם חשבנו.
במקום שנים של בלבול מוח אצל פסיכולוגים, אפשר איכשהו לבדוק את המבנה או הרכב החיידקי
אצלנו. או להשתיל.
נכון, אתה צודק.
ולמעשה הכיוון הזה של מיקרוביום וההבנה שאנחנו לא לבד, אלא אנחנו, איזה בעצם, כמו שאמרת, צלחת פטרי לאוכלוסייה מאוד גדולה של חיידקים, של פטריות, של תולעים, של אמבות, ועוד מגוון רחב של יצורים, מלמדת אותנו שיש להם אולי השפעה הרבה יותר גדולה עלינו ממה שהיינו רוצים לחשוב. אם פעם רק היינו מנסים להרוג את כל מה שבתוכנו.
יחד עם זאת, יש גם הרבה הייפ מסביב למיקרוביום ש... מקשרים את זה היום פחות או יותר לכל דבר, אז יש דברים שמבוססים מחקרית, ויש דברים שהם קצת פחות. אנחנו נתקלים בכל מיני טיפולים בחומרים פרוביוטיים, שנותנים לאלף ואחד דברים.
כן, באמת הייתה טענה שזה לא מאוד מצליח לשקם
את המערכת. כל מיני דיאטות, כל מיני דברים של...
נכון. באופן כללי, כל החומרים הפרוביוטיים שנותנים לך ביחד עם אנטיביוטיקה וכולי, הם לא בהכרח מכילים את הרכב החיידקים הספציפי, אם בכלל חיידקים חיים שם וכו'.
וגם כל העסק הזה, זהו, גם כל העסק הזה די נמהל, תראה, יש את המוצרים המסחרים שמוכרים בסופר, שזה כאילו, אתה יודע, זה פשוט סוג של מעדן חלב עם קצת חיידקים, אז את זה נשים בצד. אבל הרבה פעמים, לחומרים פרוביוטיים יש את היתרונות שלהם, אבל יש גם דברים שהם ככל הנראה לא יודעים לטפל בהם, ובכל זאת לוקחים את זה, זה לא מזיק, גם אם זה לא מועיל, אז כאילו לא נורא.
לא נורא, תומר, לא נורא. אבל, אוקיי, מעניין.
אבל
הכיוון השני של השתלות צועה, הוא כיוון אחר שנבדק, ושם גם...
מה זה אומר השתלת צועה מלבד כמובן להתגבר על הגועל?
כלומר, לקחת מיקרוביום של אדם בריא לצורך העניין.
חיידקים של מישהו מפיקים אותם מצועתו של האדם?
גלולות צועה, אמיתי לגמרי. גלולות, קפסולות כאלה שיש בתוכן צועה קפואה. כן, זה דוחה כמו שזה נשמע, אבל...
אבל השתלה בעצם של מיקרוביום, שאוכלוסיית חיידקים, אוכלוסיית מים תקינה לצורך העניין באדם שהוא חולה, כדי לנסות לשקם את אוכלוסיית המעיים, במקרים של פגיעה באוכלוסיית מעיים. זה לגמרי משהו שגם קפץ.
לא יכול למתג את זה תחת כותרת אחרת?
אין דרך אחרת לומר את זה, פשוט זה לא...
כי זה לא ממש הצועה, לא? זה הרכב החיידקי.
לא, זה העניין, זה כן. זאת אומרת, זה...
אז בסדר.
תגגל את זה, זה לא... זה יש תמונות...
אין דרך אחרת לומר את זה.
כי שמענו שיש גם בנק צועה וכו'.
נכון. אני גם שמעתי על השתלת מיקרוביום נרתיקי לנשים, לתינוקות ש... עברו, כאילו ניתוח קיסרי.
ניתוח קיסרי, כי יש איזה, היה מחקר שהראה שתינוקות שנולדים בניתוח קיסרי חשופים יותר לאסטמה.
כי הם לא עברו כאילו בתעלת הלידה וספגו את הכל טוב הזה של ה...
נכון, גם אני מיד חשבתי על ניתוח קיסרי כשהזכרת את המעבר בתעלת הלידה. אנחנו נעצור כאן, נרגע מנושא השתלות הצועה. הנה, אנחנו גם מתעדכנים שיש באמת דיאטות שמבוססות על קפסולות שקשורות זה משהו שנמכר בארצות הברית וכולי. אנחנו רוצים עכשיו לסכם את השנה שחלפה בתחום הקיימות, ולכן נכנס לכאן המעצב, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון וייצוא מקיים, יאיר אנגל, שלום לך.
שלום וברכה.
איך הייתה השנה האחרונה, לא עשור אלא השנה? דווקא השתפרנו, לא?
אני חושב שזאת הייתה השנה של שנת משבר האקלים, עלה לכותרות. כן, בניגוד האמת, ל... כן. בשנה הקודמת הייתה שנת הפייק ניוז בכלל, כן? והשנה, הרבה בגלל כנראה שהגיע אולי הזמן, ובגלל שהעניין עלה לכותרות, וכמו שהזכיר ארז קודם, כל העניין של רעיונות חדשים עולים ומתרבים, אבל גם הגיע קול חדש ומאוד מעניין של גרטה טורנברי,
אותה ילדה.
ילדה, היא כבר תכף חוגגת 17, אז היא כבר לא כל כך ילדה, אבל...
זה הבעיה עם שחקנים ילדים, שבעונה השלישית, אתה חייב להעיף אותם ולהביא חדשים.
בסדר, בשביל זה היא מועמדת לפרס נובל לשלום, אבל שזה לא קרה השנה, אני מניח שיש איזה סיכוי שזה יקרה בשנה הבאה אולי, אבל בכל מקרה, היא התחילה עוד בסוף 2018 את השביתה שלה, מחוץ לבית ספר שלה בסטוקהולם, וסחפה המוני אנשים בכל העולם, גם צעירים וגם מבוגרים.
כשוב, כל עניין הקיימות וכולי, היה פעם אזוטריה או מין תחביב אזוטרי, וזה הפך להיות באמת משהו שהוא מיינסטרימי. כי אנחנו מבינים שזה רלוונטי לכולנו.
אני חושב שיש פה הרבה מאוד קשר למה שמדברים פה החברים והחברות ממכון דוידסון, על הרעיון של שהמדע מתחיל לחדור ל... לתקשורת, יש יותר אינפורמציה, וחלק מהאינפורמציה הזאת היא גם נכונה. ויש מודעות שעולה וגוברת בכל הנושא של האקלים, והרעיון שהתחילה מחאה, והמחאה הזאת התחילה להזיז אנשים וסחפה אותם, והעלתה את המודעות לכל העניין הזה. במקביל יש כל מיני הדברים האמיתיים שמטרידים אותנו, כמו שריפות שקשורות למשבר אקלים, שינוי מזג אוויר, אלמות של מינים, בצורות, שיטפונות וכל מיני בעיות מאוד מאוד רציניות שהן חלק מכל משבר האקלים, והתחילה סוף כל סוף להיות איזושהי תזוזה קצת באיחור אולי של עשור, ואנחנו נמצאים כרגע ממש בסוף של ההזדמנות שלנו לעשות שינוי מאוד מאוד רציני ומהותי, שלא ברור אם זה יקרה או לא, כי כרגע הרבה מדברים והרבה פחות עושים לצערנו. אבל זה בהחלט היה הנושא המרכזי שהעסיק הרבה אנשים השנה. חלק מהסיפור של זה התבטא במלחמה הגדולה, שנת הפלסטיק, ללא ספק.
כן.
צריך להזכיר שאנחנו מדברים על זה כבר פה כמעט כל שבוע. אנחנו מדברים על זה שעד היום יוצרו משהו כמו 8.5 מיליארד טון של פלסטיק, מהם 6.5 מיליארד טון של פלסטיק סיימו את חייהם, ורובם נמצא איתנו כפסולת. זאת אומרת, לא ממחזרים את זה, זה עדיין נמצא באוקיינוסים, בסביבה, זה לא החומר שנעלם מהסביבה, ויוצר בעיה רצינית. שוב, הרבה בגלל הכוח התקשורתי של דברים לפעמים שוליים, אומנם הם מזיזים דברים כמו המלחמה בקשי הפלסטיק, כן. מסיטה את הדיון הרבה פעמים מהדבר האמיתי, שהוא קודם כל הפחתה מסיבית של הצריכה, שמה שקורה היום. ודווקא אנחנו רואים עלייה בצריכה ועלייה בכמויות שימוש בפלסטיק, לצערנו הרב.
זאת אומרת, אתה אומר שדווקא כשמטפלים בעניין ספציפי, אז גורם לנו להרגיש טוב עם עצמנו, ולכן אנחנו מרגישים לעצמנו לצרוך אולי יותר ולהשליך יותר פלסטיק.
כן, מרגישים שיש כן. איזשהו טיפול, הנה, רשתות אומרים, הנה, יש מקש מנייר, שהוא כמובן הרבה פעמים עשוי מנייר עם ציפוי פלסטיק או עם דבק, שאז לא ברור מה יותר טוב ופחות טוב. דיברנו גם על הדברים האלה, ותודה לאל או למי שהביא את דונלד טראמפ, ואת כל האנשים שבדיוק נלחמים בסיפור הזה, ונותנים לנו כל הזמן הרגשה שהכל בסדר ואין משבר אקלים, מה שמשאיר אותנו חמים וכועסים, וכנראה מקוממים את המאבק הזה. עם זאת, יש כל מיני הצלחות. הצלחות למשל, הצלחה שדיברנו עליה פה, עיריית תל אביב אחרי מאבק תושבים, החליטה השנה לעבור, כנראה בתחילת השנה הבאה, להוציא את כל כלי הכלים החד פעמיים מהגני ילדים, דובר על 600 גני ילדים ועוד יותר מזה, ולהפוך אותם לרב פעמים, מהלך ראוי שכדאי שיעשה, וישר חולון, ראשון לציון ועוד ערים התחילו להיכנס למהלך הזה. זאת אומרת, בסופו של דבר שמבינים שיש איזושהי בעיה...
מי ישטוף את הכלים בגן אבל?
מדיח כלים. זה מין מכונה כזאת, משהו חדש, אבל אין לנו זמן לדבר על זה. זה ילדים שמים בפנים את הזה, שמים קפסולה ו...
יכפו על הילדים לעשות את זה.
אפשר לעשות, אבל כמובן הפתרונות הם קיימים.
אגב, אתה מזכיר באמת כלים חד פעמיים, אנחנו מזכירים את זה מדי פעם, שזה האבסורד הגדול ביותר. זה שהמחשב שלי עשוי מפלסטיק או הסמארטפון, זה פחות נורא, אבל העובדה שאני שותה בכוס חד פעמית, והיא משמשת אותי לחצי דקה, ואז נותרת פסולת במשך מאות שנים, זה קצת אבסורד, וזה קצת מוזר.
פלסטיק, אנחנו מדברים על זה באמת הרבה פעמים, כן. שפלסטיק זה חומר נפלא, כן. חומר נדיר. הבעיה היא השימוש הבולימי שיש לנו בו. דבר שאולי היה צריך לפתוח איתו, אבל לא רציתי שהוא ייקח את כל הסיכום של השנה, הוא הנושא של הגז. היום בבוקר, בעצם באמצע הלילה, אסדת הגז התחילה בתהליך הנישוב שלה.
לדעתי ממש אמור לקרות בדקות אלה.
לא, זה כבר התחיל בשתיים בלילה. באישון לילה, בצורה מאוד מוזרה, אבל עומדת בתקנות של מה שהסכימו, שעד סוף 2019 זה יתחיל לעבוד. יש פה מאבקים סביבתיים, שעוד פעם, יכול להיות שמסתמכים לא בדיוק על נתונים מדויקים, אבל הצלחה מאוד מאוד גדולה לתנועה הסביבתית, ובעצם לארגון שהוא לא היה קיים בכלל, שומרי הבית, בהעלאת המודעות לבעיה, לבעייתיות של שימוש באנרגיות שהן לא מתחדשות. וזאת הבעיה שנדחקה לגמרי הצידה. גז זה לא אנרגיה מתחדשת. גז הוא אנרגיה שמבוססת על דלקים פוסיליים, שלקח להם מאות מיליוני שנים להיווצר.
מאובנים, זה כמו נפט.
נכון. כן. יכול להיות שהוא פחות מזהם מדברים אחרים, מאלטרנטיבות אחרות, ובזה הוא פחות גרוע. אבל הדבר האמיתי, וזאת הפעם הבעיה האמיתית שנדחקת הצידה, ישראל עומדת במקום מאוד גרוע בשימוש באנרגיות מתחדשות, למרות שיש לנו המון המון שמש, הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים לעשות איתה. ואפילו היום בבוקר דיבר על זה מנכ״ל משרד להגנת הסביבה, ואמר, וואו. הנה אנחנו נכנסים לגז, אבל האנרגיות המתחדשות אצלנו ממש לא בעדיפות הנכונה, ויש לנו הרבה מאוד עבודה לעשות לשנה הבאה כנראה, והדבר האחרון אולי במעט הזמן שיש לנו זה העניין של תחבורה ציבורית. הפקקים נעשים איומים ונוראים, אנחנו בעצם נמצאים...
זו תחושה באמת אישית שלי שהם הופכים להיות חמור, אפילו ממש בחודשים האחרונים.
זה ממש בחודשים האחרונים.
ואנשים מאבדים את זה לגמרי. זה כבר לא האנשים שהיו מחייכים זה לזה, אלא צפצופים של איומים כבר. אנשים איבדו את זה. לחץ, מתח.
הבשורות, זה הולך להיות גרוע יותר. וואו. עולות כל שנה כ-300,000 כלי רכב על הכביש, מכוניות חדשות, ואין מקום לזוז, וההיערכות היא לא נכונה לתחבורה הציבורית. אז כמובן, וואו. נפתח קו הרכבת לירושלים, אבל הוא פועל רק מההלכה, והבעיה העיקרית היא כל הדרכים להגיע מדלת לדלת. כלומר, ממקום העבודה שלנו הביתה, או ממקום הלימודים שלנו הביתה, ולזה מתחילים להיות כל מיני פתרונות קטנים, כמו הקורקינטים, האופניים, שהם פתרונות נפלאים אם הייתה תשתית מתאימה. ושוב אנחנו מפגרים בתשתית. העניין הוא שהבעיות הסביבתיות שאנחנו מדברים עליהן, אלה בעיות שצריכים להם אליהם ונדרשת אליהם חשיבה ארוכת טווח. ואנחנו לא ממש טובים בחשיבה לטווח ארוך, ואנחנו אוהבים לתת פתרונות לטווח הקצר.
אנחנו האזרחים משלמים מס, מיסים, כדי שבכסף הזה יזכרו שרים, חברי כנסת, אנשים שחוקקו את החוקים הנכונים, וידאגו באמת לכך שהמצב ישתפר.
אז ממש במקרה יש לנו בחירות תכף, פעם שלישית, וזה עוד הזדמנות להעלות את הנושא הזה, הנושא הסביבתי הזה חייב להיות חלק מתהליך הבחירה של פוליטיקאים בישראל. זה לא נמצא בראש האג'נדה של רוב המפלגות.
כן, כי אנחנו מדינה ש...
כי אנחנו מדינה שלא חושבת לטווח ארוך, ואנחנו מסתמכים יותר על איומים ביטחוניים.
אנחנו עוד לא מאמינים שזה עובד פה, הסיפור הזה. אנחנו נפעמים מהעובדה שזה באמת עובד, ואנחנו פוחדים לאבד את זה.
יכול להיות, אבל כרגע יש יותר הרוגים ופצועים ונפגעים מבעיות שקשורות לזיהום אוויר, מאשר הרבה הרבה יותר, אלפים יותר מאשר מבעיות ביטחוניות, וכמובן שצריך לחשוב גם על כל מערכת הביטחון בישראל, אבל אם אנחנו לא מתחילים לזוז עכשיו לפתרונות, אנחנו נהיה בבעיה מאוד מאוד רצינית בשנים הקרובות.
טוב, יכול להוסיף משהו?
זה אגב, אני לא יודע אם שמעת על דוח שהתפרסם לפני שנה, איט לנצט, מכיר?
כן.
אוקיי, התפרסם לפני שנה דוח מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד מקיף, על איך אפשר להכיל את אנשי העולם בצורה מקיימת. זה משהו שאני מודה שאני גיליתי אותו
להכיל, לפני איזה חודש חודשיים.
כן, הוא לא זכה להרבה תשומת לב תקשורתית, אבל יש בו משהו מאוד מעניין. זה קבוצה מאוד גדולה של חוקרים מובילים בכל העולם, שתכננו תפריט מזין גלובלי, אפשר להתקיים ממנו, להגיד שאני אהיה מאוד סווה ויהיה טוב לי, לא, לא יודע, אבל שאפשר להתקיים ממנו, ושהוא מבוסס על אוכל מקיים, שאפשר מינימום פליטות פחמן, מינימום בזבוז, מינימום פסולת. זה גישה מאוד מעניינת להסתכל על דברים, כי אנחנו מסתכלים בעיקר על איך אנחנו יכולים להזין את האנשים, אבל אנחנו פחות מסתכלים על האימפקט. זאת אומרת, תעשיית הבשר היא מאוד מזינה, אין ספק, אבל היא גם מאוד מאוד מזהמת בהרבה מאוד רמות.
אז דיברנו על זה פה כמה פעמים, על כל העניין של מזון שמבוסס על חרקים.
זהו, אז הם מדברים פה, זהו, הדוח הזה הוא דוחף יותר לכיוון של להפחית בשר ולהגדיל חלבון מהצומח. יכול להיות שיש פה גם איזה שהם עניינים של טבעונות וכאלה, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל שוב,
כן, אבל זה ווין ווין, בכל מקרה, הפחתה של בשר זה דבר שהוא נכון גם בריאותית.
בהחלט. העניין הוא ש...
וגם סביבתית,
הדוח,
כן.
הדוח הזה מסתכל סביבתית, מסתכל תזונתית, אבל יש שני דברים שהוא קצת פחות מסתכל, שזה העניין של א', האם אנחנו נהיה סביעים.
כן.
ב', גם מבחינה תרבותית, גנטית, אתה לא יכול one size fit all לכולם. זאת אומרת, אני רוצה לראות אותך משכנע אוכלוסייה בארגנטינה להפחית את תצרוכת הבשר.
חוץ מארגנטינה אפשר לשכנע.
אוקיי, אתה יודע מה, אז אפשר לסכת גם צורה אחרת. באפריקה לעבור לתזונה מבוססת צמחים, שבמקרה הזה היא תהיה יותר יקרה, אז זה משהו שיהיה מאוד...
אבל זו נקודה...
אבל זו צורה מאוד מעט להסתכל על דברים, זה דרך נכונה להסתכל על דברים.
לגמרי, אז תודה רבה ליאיר אנגל שהיה איתנו, תודה מעומק הלב. אנחנו עוברים לפרשן שלנו לענייני גיבורי על ואומן המצחק, אבני מירב, שלום לך. אנחנו רוצים לערוך איתך סיכום שנה ותחזית לשנה הקרובה, בתחום הקומיקס כמובן וגיבורי על.
כן, אז אני חושב שכדאי שנתמקד בקולנוע, כי כמובן שזה הפלח הכי רווחי של כל העולם הזה של... כל העולם של גיבורי על. במהלך 2019 נשברו להם שני סיעים על ידי שני סרטים. הסרט הראשון הוא כמובן הנוקמים, סוף המשחק, ששבר כל סי אפשרי שקיים בהכנסות בקולנוע, עבר כל סרט לפניו, מסיים את השנה עם הכנסות של, שים לב, 2.8 מיליארד דולר.
די.
כן, סרט אחד שהכניס את המספר הזה, שזה בהחלט מטורף, השאיר אבק לכל הסרטים שבאו לפניו. כן. וסרט השני שכמובן שבר שיאים זה הג'וקר, שהוא היה סרט בהחלט מצוין, גם אמנם מבוסס על קומיקס, אבל באווירה שונה לחלוטין, לא סרט כיפי, סרט אפל, סרט מאוד...
שזה היה מפתיע, נכון? דווקא הוא שבר שיאים.
זה היה מפתיע במיוחד בהתחשב בעובדה שהוא הופק ב-55 מיליון דולר בלבד, שזה תקציב זעום בהשוואה לרוב סרטי גיבורי העל שאנחנו רואים על המסך, והוא גם חצה את רף מיליארד הדולר. הסרט בדירוג R, סרט למבוגרים בלבד, הרווחי ביותר בהיסטוריה, בהחלט הפתעת השנה, גם מבחינת הכנסות, אבל גם מבחינת איכות, אף אחד לא ציפה שהסרט יהיה כל כך טוב וכל כך אהוב גם על המבקרים וגם על הקהל, בהחלט סרט מצוין, אפל, מטריד, קשה, שפחות מזכיר סרטים כמו סופרמן ובטמן, ויותר מזכיר סרטים כמו נהג מונית, בהחלט סרט שונה לחלוטין בנוף הזה. אז בגדול ב-2019 אלה שני המנצחים הגדולים בלי ספק בכלל. 2020 הולכת להיות שנה מאוד מעניינת, כיוון שזה הולכת להיות שנת הגיבורה הנשית. לראשונה אנחנו הולכים לראות רוב של סרטים שבהם מככבת או מככבות גיבורות נשיות. הסרט הראשון שאנחנו הולכים לראות בקטגוריה הזאת, הסרט ציפורי הטרף, Birds of Prey, שהוא מעין ספינוף לסרט יחידות המתאבדים בקירובה של מרגו רובי, היא הולכת להיות הרלי קווין. יחידות המתאבדים היה סרט מאוד לא טוב, גם בקונצנזוס של המבקרים וגם בקונצנזוס של הקהל, ובכל זאת הדמות של הרלי קווין בגילומה של מרגו רובי, קיבלה דווקא ביקורות מאוד, מאוד טובות מהמעריצים שאוהבים את הדמות, ואנחנו נראה אותה מובילה סרט אנסמבל, שהקאסט שלו רובו ככה הוא לא נשים, למעט יואן מגרגור שמשחק את הנבל, כל שאר השחקניות הראשיות הן נשים. הסרט הזה יגיע אלינו כבר בפברואר הקרוב. בגזרה של מארוול אנחנו הולכים לראות את הסרט האלמנה השחורה במאי, בכיכובה של סקארלט ג'והנסן, שוב סרט שיוצא מהיקום הגדול הזה של מארוול, בהחלט סרט שאומרים שיוצא מאוחר מדי, כיוון ש... בגדול הסרט הנוקמים סוף משחק סגר את כל הסיפור של הנוקמים, די עשה איזשהו איתחול ליקום של מארוול, אנחנו הולכים לראות פה איזושהי בנייה מחודשת, אבל מגיע לה, לסקארלט ג'והנסון, מגיע לדמות הזו שהיא כל כך משמעותית ביקום של מארוול סרט משלה, וסוף סוף אנחנו עושים את זה, הסרט הזה יגיע לנו במאי 2020. בצד השני של המעבר, בוא נאמר, יש את DC קומיקס, ועם הסרט וונדר וומן 1984, עם גל גדות שלנו שאנחנו כל כך אוהבים לנחס לעצמנו. הסרט הזה הולך לצאת בחודש יוני, להמשיך את קורותיה של האמזונה הלוחמת, ואנחנו הולכים לראות אותה על המסך בשנית. אחרי וונדר וומן עכשיו בזמנו הסרט הכי טוב של DC שיצא עד אז, של DC קומיקס כמובן, תחת אולפני וורנר ברדרס. אז מעניין לראות מה הם יעשו את זה, מהטריילר נראה שזה הולך להיות סרט מאוד מאוד 80's, בווייב שלו, הם לקחו את זה לכיוון הזה, כפי שהשם מציין, 1984, ופחות לכיוון ג'ורג' אורוולי, של 1984, למרות הדמיון בשם. והסרט שבעצם הולך, לדעתי, הכי מסקרן בגזרת הקומיקס שהולך לצאת השנה, זה הסרט The Eternals, הנצחיים, שזה סרט שגם שם, אגב, מי שמובילה, זה סרט של צוות, של גיבורי על, מי שמובילה את הסרט זה אנג'לינה ג'ולי. אז שוב, יש לנו גיבורה נשית, למרות שבהחלט זה סרט אנסמבל, בדיוק כמו סרטי הנוקמים, ויש לנו הרבה מאוד שחקנים שם, כמו קיט הרינגסון שמגלם את ג'ון סנואו במשחקי הכס, או קומל נג'יאני מסיליקון ואלי, שהוא בכלל שחקן קומי, שפתאום עושה את המעבר הזה לסרט גיבורי על, למרות שמרוול בדרך כלל לא חפים מהומור בסרטים שלהם. הסרט הזה הולך לצאת רק בנובמבר, אז יש לנו עוד זמן לחכות, אבל בהחלט בגדול נראה שהשנה הזו הולכת להיות שנה של נשים גיבורות, רוב של סרטים עם גיבורות נשיות בראש, שזה מאוד נחמד, ואיך אומרים כבר 2020, הגיע הזמן שזה יקרה.
כן.
אז זה בגדול מה שאתה עושה, כמובן שיש עוד אין ספור סרטים, ואנחנו לא נמנה את כולם כרגיל מאז למעשה, 2009, אנחנו רואים בכל שנה יותר ויותר סרטים שמבוססים על קומיקס וגיבורי על בקולנוע, ו-2020 לא תהיה שונה מזה, אבל עם טוויסט נשי.
תודה מאוד מקרב לאבנר מירב, הפרשן שלנו לענייני גיבורי על ואומן המצחק, תודה לך. ותודה רבה לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון שהייתה איתנו, יחד עם רועי באשה, רכז פיזיקה של תוכנית פריזמה במכון דוידסון, ודוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון. תודה רבה לעורכת אלכסנדר לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו, ולרז חסון שנמצא איתנו כאן.